יש לנו פה תיקון הרבלסר, שזה כל הדף הזה בעצם. כלומר, יחסי קצר, כלומר, מהצד הזה ומהצד השני. ואנחנו בעזרת השם נתחיל בתיקון הזה, תיקון הרבלסר, תיקון בעצם 14 תקציני זוהר. תקציני ניחוד, תקציני בריחות, תמתת, בכילו, כמו, כמו, בכילו. תודה. אותי יסוס ברגיות רבתי, נקודה שאני מכם כל ישראל. הנה הצירופים של ד' תיקונים הבאים, דהיינו, התיקון, שאנחנו עכשיו מתחילים, בד' אחרי זה תדבר, אחרי זה תזיין, ואחרי זה יוזיין, כלומר, ארבעה תיקונים הבאים שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעזרת השם, הם בראשית, היינו שדורש בעיקר רק אותיות ראשית, בלי הבית הפותחת. רק שהביאור לראשית בכל צירוף הוא עניין אחר. כלומר, הוא מוריד את הבית, נשאר בעצם חמש אותיות, והחמש אותיות יש להם כמה צירופים אפשריים? חמש כפול ארבע, 20 כפול שלוש, 60 כפול שתיים, 120 כפול אחד, 120. כלומר, חמש פקטוריאל, פקטוריאל חמש זה נקרא. סימן מה?
עצרת.
איך?
עצרת.
עצרת. חמש עצרת. כן? הסימן במתמטיקה זה זה. בסדר? כמו סימן קריאה. עכשיו, אנחנו לוקחים רק את האותיות ראשית, טעות. היינו נשמת מור אביך, נשא בן ביקטוריה, תהיה נשמתו פה ביקטור החיים. היינו נשמת מור אבי, רבי שמעון בן עיסא. תהיה נשמתו פה ביקטור החיים. נשמתו פה ביקטור החיים. רבי רפאל שמשון, ביקטור רפאל. תהיה נשמתו פה ביקטור החיים. אז לכן אנחנו לוקחים רק את המילה ראשית, בכל צירוף הוא עניין אחר. לונה בת עשר, בעזרת השם.
ילדה, אלנה בת תמר.
אלנה.
אלנה
בת תמר. אלנה בת תמר. איך זה בחודה? בת רולה. היא גאולה בת תמר. עובד גאולה, בעזרת השם. הם בריאות בשכנות, אמן. לכן כל צירוף, אמרתי לכם, זה בעצם סימן אחר. וכאן בתיקון י"ד דורש בראשית בית ראשית, כי דורש שני מיני ראשית. כלומר, הוא לוקח את המילה ראשית, אבל פה הוא כן אומר שיש כאן שתי מיני ראשיתות. בית פעמיים ראשית. כלומר, ראשית אחת ועוד ראשית אחת. שתי ראשיתות. הנאמר במצוות ביקורים, כן? הוא מסווה להם את מצוות ראשית הגז לכהן, שנקרא גם הוא ראשית. אז יש לנו במצוות ביקורים בפסוק של הביקורים פעמיים רשות. כן? רשות ביקורי אדמתך תביא לשם אלוהיך, רשות הרשותיכם, ורשות הגז, שזה בעצם כשמורידים את הצמר של הקבקים. וזה בשביל הכהן. אז בעצם שניהם מקראים רשית, אז הוא אומר, יש שתי רשיתות והוא משווה בין הרשיתות הללו. תכף נראה מה הוא הולך לומר לנו בעזרת השם. ומהסדר בתיקון מדלת הזה הוא, כי כחילה דורש רבי שמעון, עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן, את תיבת ראשית שבמצוות הביקורים על כפירת החוכמה בפרטות. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר לנו, שראשית זו החוכמה. כמו שנאמר בפסוק, ראשית חוכמה, יראת השם. האמת, אם הוא אומר שראשית חוכמה זה יראת השם, אז הוא אומר לנו שקוראים לזה יראת השם, אותה ראשית. אז הוא אומר בעצם שהראשית, שנקראת חוכמה, זה לאו דווקא החוכמה כמו שאנחנו חושבים, אלא זה ראשית שנקראת יראת השם. ומי נקרא יראת השם? מה זה יראת השם? איזו ספירה היא? יפה. ראשית חוכמה היא המלכות. אז כאן בעצם יש לנו חיבור בין הראשית לבין המלכות. אם ראשית חוכמה זה שירוש יראת השם, אז איך אתה קורא ליראת השם? ראשית. אז יראת השם זה הראשית. אז יראת השם זה מלכות. אז המלכות היא חוכמה. איך זה עובד? כמו אבא ובא, כן. אבא יצא ברטה, אבל אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין שניהם. מה אמר שכנה? כן, נכון. תמיד זה בעצם שניהם ביחד, אבל אנחנו רוצים להבין למה דווקא המלכות ומה הקשר לחוכמה פה וכו'. אבל הדבר הראשון, הראשית, היש הראשון במציאות הוא החוכמה. הכתר לא נקרא יש, הכתר נקרא אין. נכון, אנחנו לא יכולים להגדיר כתר, אי אפשר להגדיר כתר. אז אנחנו מגדירים דרך השלילה. בסדר? כל דבר שמגדירים דרך השלילה זה בגלל שאין לנו כלים להגדיר את הדבר הזה. למשל, את הקדוש ברוך הוא בעצמותו, אין לנו כלים להגדיר, אז אנחנו קוראים לו אין סוף. אסור להגיד יש, מה הסיבור. אם אתה אומר יש, אתה צמצמת אותו, אתה לא יכול. אז יש שני מדרגות שאי אפשר לצמצם, ולכן קוראים להם דרך התפילה. הדבר הראשון שאפשר קצת להתחיל לתפוס אותו, זאת החוכמה. אז החוכמה היא נקראת יש. זה היש הראשון במציאות. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה היש הראשון. ולכן, איך הקדוש ברוך הוא עושה את העולם? על ידי החוכמה. שנאמר, כולם בחוכמה עשית. אז היש הראשון, המציאות הראשונה, נקראת חוכמה. אבל היש הזה יוצא מאין, יש מאין. אז היש הוא החוכמה, והאין זה הכתר. כלומר, החוכמה יוצאת מהכתר, אבל את הכתר אי אפשר להגדיר ביש, אלא באין. אין? לאן. אן בעברית, זה לא ידוע. כן? חמקמק. אתה לא יכול לתפוס. אתה יודע על מה מדברים? טוב. ולכן, זו ספירת החוכמה בפרטית, ובכללות מפרש גם על כל הספירות שבעולם האצילות לרה, כי בעולמות, מהי המקבילה לספירת החוכמה? איזה עולם? אצילות, נכון? כלומר, אצילות זה חוכמה, זה אותו דבר. אז פעם אני מדבר בעולמות, פעם אני מדבר בספירה. אז כשאני מדבר בעולמות, אני אומר אצילות. אם אני אומר ספירה, אני אומר חוכמה. בסדר? ואחר כך משווה את מצוות ראשית הגז על ספירת החוכמה. כלומר, הראשית, תמיד, הראש, המדרגה הראשונה, זו החוכמה. ולכן ראשית הגז, פעם ראשונה שעושים את הגז, הגימל, זין, כן, גימל ראשונות וזין תחתונות, זה מתחיל בחוכמה. ואמר כך, ואחר כך מבאר את סוד העניין האיסור בין בשר לחלב. כלומר, אנחנו גם הולכים להיפגש עם האיסור של בשר וחלב, לא תבשל גדי בחלב אמו, וממנו נמשיך או נמשך לבאר את עניין השכר של נותר הבלי. כלומר, הזוהר אחר כך ימשיך מזה למי ששומר בריתו, מהו שכרו, והעונש הגדול של המחלל את בריתו, רחמנא ליצלן, ולעומת זה העונש של מי שלא שומר את הברית, אם לא שב בחייו בתשובה שלמה, כמובן. ודע עוד, סוף תיקון זה מקושר לתיקון הבא. זאת אומרת, סוף תיקון 14 יהיה מקושר לתחילת תיקון 15. אז אנחנו עכשיו יש לנו את הרקע הכללי, ובשיעת המשמעיה ניכנס. ברשותכם, בראשית אמר רבי שמעון, עלה איתמר, על המילה בראשית אומר רבי שמעון עליו השלום, עליה נאמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. כלומר, הנה הפסוק, ראשית ביקורי האדמה, כלומר, ביקורי מלשון בכור, הבכור הראשון של האדמה, כלומר, אין לנו רק בכורות בילדים, יש לנו בכורות גם בכל דבר, כל דבר ראשון נקרא בכור. אז הבכור הראשון של האדמה, ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. אתה חייב להביא את זה, לאן? למקום, לבית, שיש ביכולתו לאחד בין שם הוויה לבין שם אלוהים. בית השם אלוהיך. יש לנו שני שמות כאן. הוויה אלוהים. איפה זה מתחבר הוויה אלוהים? בבית המקדש. כלומר, בית המקדש, דרך אגב, הוא נותן לנו הפסוק הזה, את ההבנה שרק בבית המקדש אפשר לחבר את שם הוויה עם שם אלוהים. כלומר, רק בארץ ישראל. כלומר, בחוץ לארץ אי אפשר לחבר בין הוויה לאלוהים, לכן כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו, אין לו אלוהים. יש לו הוויה בלי אלוהים. למה? כי אין לו את המימוש בקרקע. רק בארץ ישראל אפשר לממש בתחתונים את האידאות העליונות. ולכן, ראשית ביקורי אדמתך, איפה צריך להביא את הביקורים? למקום של המפגש, בין ההוויה לבין האלוהים.
כתוב תגיד, לבית המפגש, שמה? קומי בקוס, אני בוא גם אצגל, בית המחקר, אמן?
ככה זה, בעברית האמיתית, זה ככה. תביא בית.
זה לא שתביא.
לבית, לא כל דבר.
לא שזה יביא, בית המקדש.
לא. תביא בית השם אלוהיך. נכון, זה גם בית שאומר שניים, כי כל בית אומר שניים. אבל גם בית המקדש אומר שניים. כלומר, מה זה השניים? הוויה אלוהים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, זה המקום שמחבר את שניהם. לכן הוא בית. לא תבשל גדי בחלב אמו, כן? זה ההמשך. שאנחנו לא כל כך מבינים מה הקשר בין ההתחלה, הרישה, לבין הסיפה, כן? לא תבשל גדי בחלב אמו. רוצה לומר שבמילת בראשית נרמזת מצוות הביקורים הנקראת ראשית, והבנו, נכון? ובהמשך המאמר מבאר את כל הפסוק ואומר, תחה זה בואו אל. להזכירכם שכשאנחנו מדברים בזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על ראייה. ולכן הזוהר פותח בבואו אה. כלומר, זה כבר לא מדרגה של שמיעה, זה מדרגה של ראייה, כלומר מדרגתה של ארץ ישראל, מדרגת החוכמה. החוכמה נקראת ראייה, עין. בסדר? כלומר, הרב קוק, היו קוראים לו הראייה או הראייה, כן? זה בעצם מדרגת החוכמה. חוכמה של ארץ ישראל. לכן כתוב, תחת זה בואו אה, כי חוכמה אילאה עלה, כתאמר, על חוכמה עליונה, שהוא אבא. תשימו לב, אנחנו אמרנו שחוכמה זה עולם האצילות. תראה החוכמה. איך קוראים לה פרצוף? אבא. יפה. כל פעם שאתם שומעים אבא, אתם יודעים שזה חוכמה, אתם יודעים שזה עולם האצילות. כל זה בעצם בערכים, כמו טבלה. בכללות האצילות, מאמר, קדש לי כל בכור. כלומר, על תפילת החוכמה, שהיא בעצם אבא, נאמר, קדש לי כל בכור. כלומר, למי זה מיוחס הבכור? לאבא שלו, נכון? אז אם אתה אומר, קדש לי כל בכור, התורה מתלחשת למי כשהיא אומרת לי, קדש לי כל בכור? לאבא, שהרי זה הבכור שלו. כלומר, אני כאבא, כשנולד לי בכור, אני צריך לקדש אותו. עכשיו, זה בעולם הזה. בעולמות העליונים זה אומר שהחוכמה צריכה לקדש את הבן הבכור. אוקיי? מה זה אומר? מה זה לקדש קודם כל?
לעלות, לאחד.
כלומר, להתאחד איתו במדרגה העליונה. כמו לקדש איתה. נכון? לפי שהאבא, כן? לפי שהאבא הוא בכור לאריך אנפין. אז עכשיו בעצם אנחנו מבינים כאן שקדש לי כל בכור זה שאבא הוא הבכור של מי שהוא גבוה ממנו. מי יותר גבוה מאבא, מהפרצוף הזה? אריך. כלומר אריך הוא לא כתר. נכון? אז האבא של החוכמה אמרנו שזה הכתר, אז פה החוכמה נקראת אבא. נכון? הצילות. כן? פה אנחנו בעצם באריך אנטין. ובאיזה עולם? יפה מאוד. אדם קדמון. כלומר זה עולם שלפני עולם האצילות. כן? איזה אות יש פה? קוטו של יו. ופה זה כבר יו. כלומר, זה הקוט הזאת. בסדר? על חוכמה עליונה שהוא עבד בכללות האצילות נאמר, קדש לי כל בכור. אז מי צריך לקדש בעצם את הבכור? מי זה הבכור של המציאות שלנו? החוכמה. אז מי צריך לקדש את החוכמה? מי שלמעלה ממנה, ולכן האבא של החוכמה, למרות שהוא מי נקראת אבא, גם לא יש אבא, נכון? האבא של האבא, כלומר מבחינתנו הסבא, אז הוא מקדש את הבכור של המציאות כולה. לפי שאבא הוא בכור לאריך אנפין, והוא נקרא קודש. וכל ביקורים על שמה יתקראו, שכל הביקורים על שם אבא נקראים ביקורים. כלומר, הבכור של אותו אבא עליון, כשם שהוא בכור וקודש. כן, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיו כל הבכורים קדושים. זאת אומרת, אנחנו מעלים את הבכורים שלנו בעולם הזה אל מדרגת קדושה עליונה מאוד של כתר שמקדש את החוכמה. זה מה שקורה שאתה מקדש, קדש מכל בכור. בסדר? הקדש מכל בכור זה שאתה מעלה את הבכור שלך למדרגה כזאת. למה? כי הבכור הוא הסימן לבאים אחריו. אז אם הבכור נמצא במעלה כזו, אז שאר הילדים, כן, גם הם מקבלים מאותה תכונה שורשית, עליונה. כלומר, ילדים הם לא ילדים נמוכים, הם ילדים שאתה מיד מרים אותם, כן, למדרגה העליונה, אתה כאילו מחזיר אותם לצורת העליון. אתה אומר, אני יודע שזה בא ממך.
אבל כולם מקבלים את זה כזה דבר, או שאתה רק
הראשון מקבל יותר? הראשון מקבל יותר. שניים לפני השאר, ככה כתוב בתורה.
מיני נחלות, חושן המשפט חלבי.
מה קורה
כן בכל? אני לא יודע אם אתה רוצה לומר.
לא, אין בכל. זה לא הילד המשפטים הרב. בכל זה לא רק סיבת. אם היה... אתה היה לפני זה, אם הילד יצא ולקחו אותו עם ה...
לא, זה בכור, זה בכור לאימו, זה לא משנה, הוא הבכור של האימא שלו. ואין לו חדיון הבן, אין לו דברים כאלה, זה משהו אחר, אבל הוא הבכור. מי שנמצא בחיים הוא הבכור, מי שנולד. גם אם הייתה הפעלה לפני כן.
הוא לא נקרא בכור.
היא נקראת בכורה, כן? וגם התכונה מצד אבא נקראת בכורה. כלומר, המלכות, עכשיו אנחנו רואים את הקשר, המלכות נקראת בכורה. למה? כי זה ה-ה, מוסיפים ה לנקבה, והיא בעצם המלכות המקבילה, התכונה מקבילה לחוכמה. כלומר, לחוכמה יש מקבילה בעולם והיא נקראת מלכות, ולכן אם החוכמה נקראת בכור, המלכות נקראת בכורה. כי היא בכורה לאבא. בסוד מה שאמרו חז"ל, במסכת ברכות דף ת' עמוד א', איש מזריע תחילה, יולדת האמא, האישה, נקבה. באמת, כשיש סיבור בין אבא ואמא, אם האיש מזריע תחילה, אז האישה יולדת בת. ואם האישה מזריעה תחילה, היא יולדת בן. אישה שתזריע וילדה זכר. אז איש מזריע, יולד בקבע, יולדת בקבע. לכן נקראת המלכות דאצילות חוכמת תתאה. איזו מלכות אנחנו מתכוונים? כמובן מלכות של עולם האצילות. אז מלכות דאצילות, איך היא נקראת? חוכמת תתאה. כלומר, חוכמה תחתונה. זוהי החוכמה של שלמה המלך. שלמה המלך קיבל מהמדרגה הזאת, ממלכות דאצילות. אוקיי? וראשית לכל הנבראים בבריאה, יצירה, עשייה. כלומר, אם אני באצילות ואני במקום התחתון של האצילות שנקרא מלכות, אני בעצם מתחיל את כל העולמות. כי מלכות זה הצילות, זה המדרגה התחתונה של הצילות, מיד אחרי זה מתחילה בריאה. יצירה ועשייה. זאת אומרת, מי נותן חיים לבריאה, יצירה ועשייה? המלכות של הצילות. בסדר? זאת אומרת, שבריאה, יצירה ועשייה זה כמו בגן לעולם האצילות. א' בג' ד'. בסדר? לכן היא בכורה לאבא, בסוד מה שאמרו חז"ל, מתמזריע וכו'. אז המלכות זה אצילות חוכמת התאה, וראשית לכל הנבראים בביאה. כן, בריאה יצירה עשייה. הוא מוסיף ואומר, חוכמה ודאי עלה איתמר, על אבא זה אצילות ואמר ודאי, כן, על אותה חוכמה זה אצילות, כן? ראשית כל ביקורי, כן? כל. כי הוא ראשית האצילות. מה זה? ראשית כל ביקורי. הוא ראשית האצילות, אז לכן הוא הראשית של כל הביקורים. והוא הבכור הראשון לכל הביקורים שישנם בכל העולמות ולכל הבכורים. עושה תמצו, זה אותו דבר. זאת אומרת, הבכור הראשון של כל העולמות, איך הוא נמצא, באיזה עולם? האצילות. ולכן הוא הבכור לכל הביקורים. כל הבכורים שיבואו בהיסטוריה הם מכוחו של הבכור הראשון. שהיה בעולם העתידי, שנמצא בעולם העתידי. וברא בוכרה, כן, לא לפחד, זה לא בערבית, גרוזינית, ברא בוכרה זה בן בכור, כן? בילה, שלה, אבל בן הבכור של אימא, קדמאה דקולה, כן? שהוא הראשון מצד אימא, אתם רואים שיש בכור מצד אבא, בכור מצד אימא, יש הרבה סוגים של בכורות. וסוד מה שאמרו חז"ל, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, כן? עכשיו אנחנו הולכים עכשיו לבינה, כל מה שעשינו עכשיו היה בחוכמה, נכון? חוכמה זה הצילות. אבל ליד החוכמה זה הצילות יש בינה, תפתחו את זה, שזה הספר, אני מוציא, עכשיו אנחנו פה בבינה, כן? שזה בעצם אימא. ואז הבן שלה הבכור זה זה אירנטי, יפה, זה אירנטי, זה הבכור של אימא, לכן הוא נקרא זה אירנטי. לכן איזה עוד יש לו בשם הוויה? ואז, לכן הוואז זה בעצם הבכור של אימא שלו, וזה עולם ה... לא, היא בבריאה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הצילות, הכל בהצילות, לא להתבלבל, אתם עכשיו הלכתם לרחוב, כל זה בהצילות בינתיים, חוכמה זה הצילות, בינה זה הצילות, כלומר דת זה הצילות. בערכים אחר כך אתם זוכים, אתם צודקים שזה עולם היצירה ועולם הבריאה, אבל בינתיים כל זה בהצילות, כן?
אבל הכל,
כל זה
בכל,
ולא בסוף, הכל עצמו. אותו דבר, בסבירה, תפארת, ביסוד אותו דבר. כלומר, מה שאת אומרת זה בסוף הווה פה, יש את הכל. כן, היסוד של המירנטים, של תפירות. הם הבנים, מחכמה. אז לכן בעצם הבן הזה כולל שיטה. תאובב. אז לכן הוא נקרא כל, לפי שכולל חמישה, אז מצליחה, סליחה, כל דיקורי, כל דיקורי כל, הנה, ואילון, איפה אני? בכל לאימא, הוא פרש, מהי אדמתך, מי היא אדמתך, כן? דיקורי אדמתך, כתוב דיקורי אדמתך תביא. מה, מי זה האדמה? שאמר, שכינתה תתאה, מי זאת האדמה? המלכות, שכינה תחתונה שהיא המלכות, זה הצילות. איפה? כן, כן, נכון. מנסות, ירדתי למטה, אתם צודקים. אז אני חוזר לחלק הראשון, למעלה, כתבאה דקולה, שהוא ראשון מצד אימא, בסוף מה שאמרו חז"ל, שמזרה תחילה יולדת זכר, שתורות לפני הסוף, דו, עמודה דאמצעיתה, נכון? ו, עמוד האמצעי, זו אות ו, בשם הוויה, שהוא עמוד האמצעי, דהיינו זה, זה הצילות. כמו שכתבתי לכם פה, זה והצילות. ומה שכתוב, ביקורי אדמתך, עכשיו אנחנו בשני, מילה ביקורי, מלשון רבים, ולא בכור אדמתך, אלא ביקורי, דהיינו תרי סמכתיות, יש לנו בעצם שני ביקורים, שהם בעצם שני עמודים של התפארת, הנקרא אמת, כלומר מי מעמיד את האמת, את התפארת, שני עמודים, שהם נצח והוד. כלומר, נצח ועוד הם שני עמודים שמעמידים את האמת. בסדר? אז יש לנו בעצם בתפארת, בכל התפארת, יש לנו נצח ועוד. נצח ועוד הם כמו עמודים שמעמידים את כל התפארת. זאת אומרת, הם כמו רגליים שמחוברים לקרקע. תכף אנחנו נגיע להוד, כן, של רבי שמעון בר יוחאי. זה בדיוק הסוד. שהוא מעמיד את כל התפארת על הקרקע. בסדר? הוא העמוד. הוא נקרא יחין ובועז בבית המקדש. שני עמודים שהיו בכניסה. הם מעמידים את כל האמת האלוהית בעולם הזה. ולכן הם נקראים נצח והוד, וזהירנטים, הנקראים ביקורי, כלומר הם הבכורים לגבי המלכות. לפי שהם חלק מפרצוף זהירנטים, נכון? הם חלק מזעיר אנפין, הם בחלק התחתון של זעיר אנפין, הנקרא בכור לאימא, כן? אז אם אני פותח את זעיר אנפין, אני כותב פה בר, מה הם הספירות שיהיו בפנים? תסף, גבורה, נשארת, נשאר, חוד ולסוד, בסדר? אז אנחנו עכשיו לקחנו את שני אלה, אבל כל זה יוצא מאימא, אתם זוכרים? שהיא בינה, והוא נקרא זעיר אנפין. בסדר? כל זה הפילות, כן. כן. זה עוד דיוק בפנים, שכשאת רוצה באמת להתקרב למציאות של העולם הזה, זה דווקא הצד השמאלי. כי הנצח תמיד עולה למעלה, והחוד יורד למטה. זה הטוויט. זה הצד שרצו לפגוע ביעקב. זאת אומרת, רוצים שלא יהיה של ביטוי בממשות. ורבי שמעון בר יוחאי הוא הביטוי בממשות. זה הסיכול של כולם, כן? זה מה שמוריד את השמיים לארץ. כלומר, כל השמיים מגיעים למדרגה, אבל זה נעצר. וההוד שבהוד ממשיך את העניין לרדת למטה. שם זה המדרגה שהופך את שמיים לארץ. בסדר?
משה
רבנו בנצח. נכון, הוא שמור יותר למעלה, הוא כלפי מעלה. הוא קצה לו הירידה. לכן מה שלא גילה משה מגלה רבי שמעון. רבי שמעון תוספת למשה רבנו. אומר, כתוב בזור אפילו שמשה רבנו משהו לא ידע לעשות, רבי שמעון ידע לעשות. מה זה שלא ידע? צריך להיזהר במילים שלנו, כן? זאת אומרת שמשה רבנו אומר, אפילו כתוב, למה אני אומר לא ידע? כי זה הפסוק.
כי לא ידע.
כן, ולא ידע משה קרן אור פניו. ומה אומר רבי שמעון? אנא ידענה. כן, מה שמשה לא ידע, אני יודע. כלומר, אני, כן, יודע שקרן אור פניו. תשימו לב, זו לא גאווה, זו ודאות. כלומר, על מה שכתוב במשה לא ידעתי, רבי שמעון אומר, אני יודע. כן, מה זה הידעתי או לא יודע או כן יודע? ציבור, דיבור. כלומר, משה קשה לו להזדדג לעולם הזה, ורבי שמעון נזדדג בעולם הזה. ולכן, משה לא נכנס לארץ ישראל, ורבי שמעון לא יוצא מארץ ישראל. הפוך. כן? משה הוא איש המדבר, איש המדרגה העליונה, ו... רבי שמעון בר יוחאי הוא איש ארץ ישראל, הלאומי הראשון, אין יותר לאומי מרבי שמעון בר יוחאי. חייל. כן? כן, חייל. לוחם. זה לא. זה האפשרות לבטל את הפנימי לחיצון. אין? ולכן, אז הנקרא בכור לאימא, הוא מפרש מה היא אדמתך, מי היא אדמתך, אמר, שכינתה תתאה, אז אם זה השכינה תתאה, שכינה תחתונה, שהיא המלכות והצילות, אז זה נקרא ביקורי אדמתך, ואינון, ועל נצח ועוד נאמר, על שתי הספירות האלה, נצח ועוד הם שני העמודים בעצם, שמעמידים את כל קומת התפארת, כל ביקורי, מה זה כל? נה, כתוב כאן, בית פעמים מילת כל, נכון? כתוב. איך אומר הפסוק? ראשית כל ביקורי כל. נכון? איך אומר הפסוק? כן, כל, כל. ראשית כל ביקורי כל אדמתך. כן. מסתרא דצדיק דאי הוא כל. זאת אומרת, מי נקרא כל בסופו של דבר? היסוד. נכון? הצדיק. אז מה זה נצח ועוד בעצם? זה היסוד. כלומר היסוד, אם תיקח את היסוד, מה יש בפנים? ממה הוא בנוי? הנה הוא פה, מנצח ועוד. כן, כן, זה היסוד. הכל שהולך אחרי זה לקלה.
זה כל בחור ורציץ כל מפורי זה באותו...
לא, לא, לא.
למה הוא אומר פה כל כל? איזה פסוק הוא פעם היום כל?
בפסוק שמדבר על
על הביקורים,
כן, ראשית כל ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. שאלה מצוינת. שאלה האם זה פירוט כל הזמן עד שמגיעים לשם. בעולם האצילות אי אפשר לדבר על פירוט, כי זה עלמא דייחודא, אבל בכל זאת, בפנים, אפשר לומר שעדיין שום דבר לא מחובר עד שזה לא מגיע ליסוד. נכון. כלומר, אתם שני עמודים שמחברים את המדרגות לקרקעית של העולם הזה.
זה כמו שני רגליים של
הגוף. נכון, אבל זה גוף עליון, לא לשכוח. כי זה בעצם התחילת העולם. כן? היו מציירים האנשים מדתות אחרות, כן? לא שאנחנו דת. אבל במדרגות אחרות היו מציירים כאילו שהעולם עומד על עמודים. נכון? זה בעצם הייתה כוונה, תחושה פנימית, אינטואיציה, שיש דבר כזה בעולמות האלה, אם רק הם לא יודעים לתרגם את הדבר הזה. אנחנו לא יודעים.
זה הדברים העולם אומר.
נכון. מה?
זה הדואליות.
נכון, זה העולם שלנו שעומד על דואליות. נכון.
זה הדואליות.
מה?
זה יחיד.
כן.
זה בעצם השלמות של הבעיה, מי זה לא יחיד. בועה זה איך השמונים ושש לכולם,
נכון, זה מה שמחזיק את כל העולמות, זה העמודים. זה המודעות, כן? עומד זה לשון מודע. כל צדיק שהוא היסוד נקרא כל, נקראים גם הם כל. כלומר, אם היסוד נקרא כל, אז גם נצח ועוד נקראים כל. כי בעצם מי עשה את היסוד למה שהוא? נצח ועוד. אתם יודעים שאני לבד, אני אומר, אני
אגיד
שאתם קצת מתפרפרים פה.
לא, לא, נכנס.
טוב. והאתר שהיסוד נקרא כל, תחזרו לריכוז, כן? לפי שכולל חמישה חסדים, למה היסוד נקרא כל? כמה זה בגמטריה כל? 50. זאת אומרת שזה בעצם 5 ספירות. אוקיי, אני לא מדבר על הפסוק הזה. רצית כל ביקורי כל.
אין
רצית
כל ביקורי כל.
אין? אין רצית כל ביקורי כל. בסדר, אז אני צריך להבין. לזה אני צריך את המקור. תקל על הגז.
אין
לו גזע. רצית הגז, תסתכל לו, רצית כתוב, רצית הגז. אין לך פה... זה יישאר לך כל החיים אתה, אה?
חרוץ לו על
ה... לפחות מה?
חרוץ על המזלו.
חרוץ על המזלו.
טוב. אז שהוא היסוד שנקרא כל, נקראים גם הם כל. כלומר חמישה חסדים. והטעם שהיסוד נקרא כל, לפי שכולל חמישה חסדים, או חמש גבורות, וכל אחת כלולה מעשר. הרי מספרם 50 כמספר כל, ונצח ועוד שבהם מתבשל הזרע. כן? כלומר, איפה מתבשל הזרע שהולך היסוד? ונצח ועוד, כן? כלומר, קוראים להם פרים דעים. יחזקאל, נו,
כזה יש כל ביקורי כל,
הנה הפסוק. יחזקאל מנדלת רצית כל ביקורי כל. טוב, ביחזקאל. יחזקאל למד מנדלת פסוק למד. רסית, ורסית כל, ביקורי כל, כן? וכל תרומת כל, מכל תרומותיכם. תראו כמה כל יש שם. כן. יחזקאל
למד
מנדלת פסוק למד. והם מוריקים אותו ליסוד. כלומר, אחרי שזה מתבטל, כן? זה מעביר ליסוד. הזרע צריך לתת חם. ולכן זה מתבטל תמה בנסח ועוד. כלומר, מה זה לבטל? להכין, להכין את הזיווג. זה לא הזיווג עצמו. כן? זה להכין. נכון. נכון. כלומר, כשאני רוצה לאכול מדרגה, כשאני רוצה לאכול את המדרגה, האכילה נקראת זיווג, נכון? בעברית, בלשון הקודש. לאכול זה מתדבק.
נכון.
אז לפני שאני אוכל, מה אני עושה?
מבטא אוכל.
אז אותו דבר, לפני הזיווג יש ביטול של הזרע. אם הזרע יוצא קר, הוא לא מוליד חיים. הוא צריך להיות בטמפרטורה מיוחדת כדי להוליד חיים. בסדר? וזה כמובן נעשה בביאים, בטרנדרים. והם מוריקים אותו ליסוד, שהוא ממשיכו בסוד הייחוד למלכות. ואחרי זה בעצם אפשר להתייחד עם המלכות, לכן גם הם נקראים קול כמו היסוד. אז בעצם כמה ספירות נקראות קול? שלוש. נתח, הוד, יסוד. כולם נקראים קול. קול, קול, קול. בסדר? והמלכות היא עצמה בעצם קלה. הוא ממשיך ואומר, ושכינתה ושכינה התחתונה, לכן נקראת אדמה. כלומר, מה זה אדמה?
אדם, מה?
יפה, זה אדם, לא אדמה. אדם, ה. כלומר, אדם זה זירנטין, כן, כן, הוויה במילוי אלפין, עם ה, היא תוספת ה. כלומר, בשביל מה האדם? בשביל להביא לאדמה את המדרגה העליונה. כי אדם זה קודש הבריך הוא, נכון? קדוש ברוך הוא זה אדם, שעוד יוקבבתי, מה שאמרתי עכשיו. אם אני לוקח את שם השם יוקבבתי וכותב אותו ככה, יוקבבתי, כן? יפה לי 45, אדם. ואני מביא את זה לאדמה, אני מביא את זה להרי התחתונה. לכן נקראת אדמה, כן? עכשיו, למה הוא נקרא אדם? הוא צריך להביא ממה שלמעלה, אז הוא דומה, אדמה, לעליון, שמביא לאדמה, אוקיי? נכון, זה לא משהו חדש, זה זה, אוקיי?
למעשה, באת או להפר קשור, זה נגיד זה.
אתה לא נוסע, אז אתה עוד יותר... הוא ממשיך ואומר, הוא שכינה ושכינה תחתונה, לכן נקראת אדמה, כי היא הרעה. הרעה לאדמה, כן, בארמית, גדלים וצמחים אילנים, שעליה, שבתוכה, כן, צומחים, גדלים וצומחים האילנות, העצים. היא סוד הארץ, שגדלים וצומחים בה האילנות. כן? נכון, אז המדרגה שבעצם יש שתי בחינות לאדמה עצמה. כלומר, הארץ זה התחלה לפני, כן? כלומר, הרצון שלה תוצא הארץ, וכשהדבר כבר נעשה ונתמן בהזרע, אז היא בעצם כבר אדמה. בסדר? ולכן, הקדוש ברוך הוא במה מתעסק כשהוא בורא את העולם? ולפיות, כתוב ברוך הוא נוסע. כן, והייתה השם אלוהים גן בעדן. ככה כתוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שהוא עושה זה מתחיל לעבוד את האדמה. מעניין. אתה צריך להבין את הסוד הזה, כן, מה זה אומר? כלומר, הוא מעבד את הרצון, הוא מעבד את הארץ, כדי להוציא תולדות בשביל העולם. אמת? והעולם מתחיל בבריאה. לכן כתוב בראשית ברא. אמת? אז כל מה שנעשה זה נשמע את זה בעתידות, וזה התוצאה, הגילוי הראשון זה בעולם הבריאה. בראשית ברא אלוהים, כבר שם אלוהים.
מעניין שיש פה עניין בעצם התהליך, יש פה עניין של עיקרון, זה המיוחד.
נכון. לא, לא, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הזרע, על האדמה. נכון, נכון. זה ביטול כדי להתחיל מדרגה חדשה. ביטול ההוויה קודמת להתחלת הוויה חדשה. ולכן זה בעצם מה שמצמיח את הצמחים ואת האילנות. כלומר, את הקטנים ואת הגדולים. צמח וקטן, אילן וגדול. אז הקטנים והגדולים, כן, יוצאים מהעיבוד של אדמת האצילות שמעבדת על ידי זרנדים, קוצה בריחו. והיינו הנשמות של הצדיקים הגדולים, הנקראות אילנות, אז הנה הגדולים, אילנות, ולא סתם עצים, זה צדיקים. כלומר, הצדיקים הגדולים נקראים אילנות, יוצאים לסוד דזעירנטים. נכון, לכן הוא נקרא צדיק. כן, הצדיק מחבר בין העולמות, בין הוויה לבין הדנות. לכן זה בגמטריה 91, כמו שאת אומרת. כן, לכן זה בעצם האילן הגדול, אילן זה גדול, כי יש לו שורש, יש לו גזע, יש לו ענפים, יש לו פירות. זה הצדיק הגדול. וניתנות למלכות, ובהם נגדלות ונשלמות בסוד העיבור. אז הזרע נכנס לאדמה של המלכות, המלכות מפתחת את זה כמו אישה בהיריון, ואז היא מעבדת את התינוק הזה, את העובר הזה, שיהפוך בסופו של דבר לאילן, לצדיק. בעלה איתמר, על המלכות נאמר צמח צדיק, כי היא מצמחת, אז הצמח זה השלב הראשון, שהוא בעצם קטן, ואחרי זה הוא גדל והופך להיות צדיק. לכן את צמח דוד עבדך מהרה תצמיע, כלומר תעשה את הצמח לאילן.
תרום בישון.
נכון. אז המשיח נקרא צמח רק בראשית דרכו. אחרי זה הוא הופך להיות אילן. אילן הקדוש, כן. זהו לא, הוא דילג על זה, אבל זה מה שקורה. כלומר, כדי לעבור מעולם לעולם, חייב שיהיה מדרגה כזאת. הזרע. הזרע נרכב בפנים, אפילו בתוך הבטן. כן. אחרי זה, הנה, יש לך פה מומחית. בסדר? דרך אגב, האישה בעצם נתמת רק מאותו זרע שנרכב. אחרי הזמן שהיא לא מעוברת למשל, היא כבר מתחילה תומעה כלשהי, היא יוצא ממנה זרע שהיה בתוכה. באמת? ולכן צריך בעצם לפרוש ממנה לפחות שלושה ימים. ולכן במתן תורה למשל, יש תרושה מהאישה שלושה ימים. כי אם היה חיבור בין האיש לאישה, ושלושה ימים אחרי זה יוצא ממנה, זרע ממה שקרה בזיבור ביניהם, אז היא נתנה. בסדר?
אבל בפנדור,
למעשה, צריך לחכות שלושה חודשים על זה הלכה. אם למשל, אני מתארבנת, או... זה משהו אחר, אתה מדבר על זיבור, זיבור מחודש, עם הבעל החדש. נכון, אבל זה בגלל שכדי שיהיה בטוח שהיא לא בהיריון מהבעל הראשון.
כן, בגלל.
נכון.
לא,
התכוונתי בין שלושה
ימים
לשלושה חודשים. יש תמיד מדרגה של שלוש. מדרגה של שלוש זה מדרגה של ניתוק חוסר חיבור.
זהו,
למשל ילדה קטנה, כן? לפני גיל שלוש, היא מאבדת את הביטולים שלה, היא יכולה לחזור ולבנות אותה מחדש. חס ושלום, חס ושלום. אם אדם יש לו חיבור עם ילדה קטנה לפני גיל שלוש, אז הביטולים שלה חוזרים. כן? לא עלינו. כן? ולא עליה, כן? שכנה. היא מצמחת את כל מה שנתן בה היסוד הנקרא צדיק. כלומר, מה עושה האדמה? היא נאמנת. כל מה שנטע בה, היא מגדלת, היא מצמיחה. היא לא מסתכלת. בסדר? היא מוציאה את מה שנוטעים בה. היא לא יכולה להמציא משהו אחר. והיא הוא עץ פרי. מה? זה צריך להבין למה. זה בדיוק העניין, בגלל אחר. כן, אז הכל השתנה, נכון? צריך להבין מה זה אומר, זה אומר שהיא מגלה לנו שהעולם שלנו עכשיו, כן, יש הבדל בין הרצוי לבין המצוי. בסדר? כי התפארת נקרא עץ פרי, אז התפארת נקרא עץ פרי. למה התפארת נקראת עץ פרי? כי התפארת זה עץ, נכון? זה עבר. הוא נקרא עץ פרי. כלומר הוא לא מה? הוא לא פרק, הוא לא אילן פרק. הוא אילן שמביא פירות. בסדר? התפארת זה אילן שמביא פירות. רק סטרילי, הוא לא סטרילי, בסדר? התפארת נקרא עץ פרי, אז לכן הוא עץ פרי, הוא לא סתם, הוא לעץ של פריה וריביה, פרי מנסון פריה, פרו, פרוט, פרוי, בצרפתית, אותו דבר, פרוט תפיה, פרו, פרו, זה אותו דבר, פרוט, זה פרי. ובעלי חיים זה פרה, אותו דבר. שהוא אילנה רבה, כלומר אילן גדול מצד החסד, לכן הוא מביא פירות. איך זה שהוא מביא פירות? כי הוא מביא חיים, הוא מוליד חיים, לכן הוא עץ פרי. לימים, יפה. וחזק מצד הגבורה, אבל יש לו גם גבורות, כי אם לא, זה בלי איזון, אז הוא חייב להוציא. לגלות משהו, כל גילוי זה עובר דרך גבורה. ולכן הוא נקרא עמודה דאמצעיתא, והוא עמוד האמצעי. הקדוש ברוך הוא מתגלה תמיד באמצע. נכון? מי אמר את זה?
רבי יואל.
המהר"ל. המהר"ל. אתה שמעת את זה ממני, אבל זה המהר"ל. כן? המהר"ל.
הרמב"ם קם
הוא עם כל הספרות. נכון, אבל בפירוש, כן? כולם אומרים שדרך האמצע זה דרך המלך, דרך האיזון, אבל הם לא אומרים, הוא אומר בפירוש, הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע, זה סוד עצום, כן? כן. כן, אבל צריך לומר את זה, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? אם הוא היה צריך להתגלות באיזשהו מקום, ברגע שהוא מתגלה, הוא מתגלה תמיד רק באמצע, ולא בצדדים. למה? מה הפירוש? שזה שווה לכל הצדדים, זה נקרא באמצע, שבכוחו היסוד שלו מזריע זרע. בסדר? אז האמצע זה הכוח שמזריע זרע. וכן עצבים ודשאים ועינון תלמידי חכמים. כל התלמידי חכמים, לא הצדיקים הגדולים, הם עדיין כמו עשבים וכמו דשא. בסדר? הם קטנים, הם עדיין בצמיחה. עשבים ודשאים, שהן נשמות עם תלמידי חכמים, קטנות יותר מבחינת הנשמות. בינתיים זה נשמות קטנות יותר מהצדיקים הגדולים, ולכן יש גם עשבים, גם צמחים וגם עצים, אילנות. בסדר? כמו שראינו בביצים, כן? ביצים, אפרוחים ובנים. לא חשוב, אנחנו פה מדברים ברמז שבהתחלה זה נקרא עצב, תאמה ואילן. בסדר? הייתי קטן, היינו עושים בעצם. באמת? עושים את הדשא ואוכלים את הירוק הלמטה. יותר מבחינת הנשמות, שהן בחינת אילנות. מתאמן צמחים בגן, גם הם מן היסוד, כנראה שזה מביא אהבה לארץ ישראל. אז מתאמן צמחים בגן, גם הם מן היסוד צומחות בגן, שהיא המלכות. אין, אבל כל זה בעצם מביא למלכות, שהיא הגן, שהכל צומח שמה. כל זה נקרא גן. כן, גוף ונשמה. זה הגנים. לפעמים זה גן נעול, ולפעמים זה צריך להיות פתוח. תלוי מתי. יש גן ויש גל. נכון, נכון. אז בדין דאיהי אורייתא דבעל פה, לפי שיסוד תורה שבעל פה, מי? המלכות, נקראת תורה שבעל פה. זאת אומרת שיש לנו בעצם תורה שבכתב שזה, איזה ספירה? תפארת, בירנתי, שתורה שבעל פה, מלכות. עכשיו אני שואל אתכם, מי גבוה ממי? יפה. מלכות יותר גבוהה, למה? כי השורש שלה יותר קודם, יותר עליון, לכן היא מופיעה למטה. אין סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן תורה שבעל פה היא נשמת תורה שנכתב. זה לא הפוך. תמיד מצחיקים אותי אנשים שאומרים לי, זה כתוב. כלומר, מאיפה אתה יודע שזה אמיתי? הוא אומר לי, זה כתוב. הפוך. בגלל שזה אמיתי זה כתוב. לא בגלל שזה כתוב זה אמיתי. אז אנחנו לא עם הספר, אלא הספר של העם. זה יהוד. לפי של יסוד התורה שבעל פה. אז זה נקרא תורה שבעל פה. לכן נשמות תלמידי חכמים תומכות בקרבה. אז לכן הנשמות של תלמידי החכמים תומכות איפה? בקרב המלכות. היא בעצם תורה שבעל פה. כלומר, תלמיד חכם, איך הוא צומח? על ידי תורה שבעל פה. זה הסוד של תלמיד חכם. אלא זה היהלום של תורה שבכתב. נכון. זה לא בגלל שהם כתבו. יש מצווה. כן, מה עם המצווה הראשונה בתורה? המצווה הראשונה בתורה, אתם לא מקשיבים, הוא לא שאלו. מה המצווה הראשונה בתורה? לאכול. לאכול. מצווה אחרונה בתורה? יפה, לכתוב ספר תורה. כלומר, כל אחד חייב לכתוב ספר תורה. אז בהתחלה לפי ההלכה הפשוטה זה לכתוב ספר תורה, שבארון. כן, ולאט לאט, כשאנחנו מתקדמים, מתקרבים ומבינים מה זה אומר, בפנימיות, כל אחד בעצם צריך לכתוב ספר בחיים שלו. ספר פירושים. חייב. ועדיף לפני גיל 40. ככה כתוב בזוהר. ספר פירושים. פירושים שלו. אמרתי עדיף, לא אמרתי עבר. אמרת עדיף. בסדר? למה זו חובה? למה? זה הספר של החייו. כלומר, כל אדם צריך לכתוב בעצם את חייו, את הגוון שלו ללימוד התורה, את הייחודיות שלו. כלומר, איך התורה עברה דרכו. זה לא עובד כמו החבר שלו או הרב שלו אפילו. דרכו זה משהו אחר. חנוך לנח על פי דרכו שלו. לכן הספר נקרא. כמו שקוראים. בעברית קוראים לחבר. כן? וקוראים בספר, זה אותו דבר. לקרוא ולקרוא. כלומר, כשאתה קורא, אתה מזמין. אז מי בעצם קורא? כן, הספר בעצם מספר את הסיפור של החיים שלי. לכן אני צריך לקרוא את עצמי דרך הספר. זה דברים אחרים, זה אומר שאולי הדור לא מספיק ראוי, אולי הוא רואה שאנשים יקלקלו את מה שהוא לא, כן. כן, נכון, אבל זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אם השתמשו במה שהוא אמר, דברים שהם לא כמו שהוא אמר, כן, גם בזה יש דברים אחרים. כשהוא מלמד משהו, גם אני מבין אחר כך בדבר אחר. כן? יש פילוסוף אחד שנקרא לבינן. שמעתם אותו? שמעתם עליו? לבינן. פילוסוף גדול. הוא אמר שהטקסט התורני הוא סיפור. שהכנפיים של הסיפור הזאת סגורות. והקורא פורס את כנפי הסיפור, ואז זה נהיה בעצם צירוף. כן, סיפור וצירוף. אז אנחנו בעצם צריכים לפתוח את הכנפיים של הסיפורים, של הקריאה שלנו. למה? לבינה? זה מה שאמרתי, לבינה, אנגלה. צרפתית. כן, הפילוסופים הגדולים בעולם, הם צרפתים. הצרפתים הביאו פילוסופיה לעולם. כן, נכון. L'oiseau, c'est le texte est un oiseau dont les ailes sont fermées en attendant la lecture du lecteur pour s'ouvrir. ארבעת המינים. ושואל אומן אשקה ורבי בה אילנים ועשבים ודקים. מי הוא המעיין, המעיין, המשקה ומגדל במימי השפע את המלכות? מי משקה אותה? איזה מעיין משקה את המלכות? איך יגדלו הצמחים? מי משקה? תחצינור השקיה, אוטומטי. או ידני, כדי לגדל בה את האילנות והעשבים והדשאים, שהם נשמות תלמידי חכמים הגדולים והקטנים, כולם באותו גן. אז מי מגדל אותם? מי מצמיח? מי משקה את הגן? מציב מעיין גנים, באר מים חיים. כלומר, מעיין גנים, מה זה מעיין גנים? יש מעיין מיוחד לגנים. ואי היא חוכמה, הנה המעיין. כן? כלומר, החוכמה היא המעיין שמשקה, משם הבאים המים. כלומר, ממה נבזונים הצדיקים? ממעייני החוכמה, שהם בעצם מעייני הישועה, זה אותו דבר. ושאבתי מים בססון ממעייני החוכמה או הישועה, זה אותו דבר. זה החיים. כלומר, זה לא מים סטריים, זה מים שיש בתוכם חיים כמו זרע. הזרע זה לא סתם נוזל, זה נוזל שיש בו נשמות. אז גם במים יש כל מיני אלמנטים מיוחדים שיש באפשרותם לגדל את הצמחים. כן? מים של מזגן זה לא כמו מים של דשא. כן? זה לא אותם מים. אבל יש אנשים שמשקים את הצמחים עם מים של מזגן. כן? לא, תלוי מה, איך זה יגדל. כן? זה לא אותו דבר. מה? זה נקרא מעיין גנים. דאי היא חוכמה. כי היא החוכמה הנקראת מעיין גנים. דרך אגב, אם יש לכם מכשירים לפתיעה, כמו תמי וכל הדברים האלה, תמי ארבע, מדי פעם תשתו מים מהברז, לא לשתות רק מהמים האלה. כי אין בהם את כל האלמנטים כמו שצריך. מים מהברז, כן, לפעמים יותר בריאים אפילו. צריך מדי פעם לשתות גם מים מהברז, מהכנרת גם כן. תקבל קצת מוכרים בגדול. אז זה נקרא מעיין גנים, כי היא ראשית כל ביקורי כל, כן? בסדר, אז יש פחדו, יש פסוק כזה, יחזקאל מ"ד, ראשית כל ביקורי כל, כי הוא הבא באצילות, שהוא הראשון והבכור לכל הנבראים. זה כבר ראינו, ולכן רק על ידי מימיו צומחים האילנות והדשאים. כלומר, רק על ידי הבא באצילות, שזה חוכמה, אפשר לקבל בעצם את כל הצמיחה. זה מה שצריך להיות אבא בבית שלו.
אבא
בבית? לא, לא, לא. לא, אמרנו שגם לאבא הזה יש אבא אחר. זה מה שאומר. אז האבא צריך להביא תורה לבית. הוא בעצם צריך להשקות את העשבים ואת הדשאים ואת האילנות. בתקווה שהדבר צומח, כן? ולכן, רק על ידי מימיו צומחים האילנות ועל דשאים. זה שואל, כן, כי יש מים מיוחדים בחוכמה. אז החוכמה היא בעצם מים. ומאין נפקא מעיינא דמיא? עכשיו, השואלים בזוהר, מאיפה יוצא המעיין של החוכמה? מה? אתה אמרת את זה לפני דקה.
כן, אבל
אומרים שבאפה אור הסור, הוא הופך להיות אדיר, שחפת מים. נכון, נכון. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו מי הסורת של המים האלה. אלא, השאלה, רק אני שאלתי את זה. הזוהר לא שואל את זה, הוא שואל איפה זה מתגלה. הנה, בואו נראה. ושואל, ומאין נפקא מעיינא דמיא? ומאין יוצא מעיין המים? רוצה לומר, על ידי מי יוצא שפע מימי החוכמה? כי הלא היא נעלמת. מאין כל החוכמה נעלמת. אי אפשר להגיד שאני רואה מאיפה יוצאים המים. זה קשה מאוד. ומציא מבית השם. היינו מבינה שהיא בית לחוכמה הנקראת הוויה. כלומר, נהר יוצא מעדן, אז הנהר עצמו הוא בינה. שיוצא מעדן, זה נקרא חוכמה, להשקות את הגן, שזה מלכות. אתם מכירים את הפסוק? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נכון? אז הנהר הוא הבינה, כלומר, הבינה זה האישה של החוכמה, הנקבה של החוכמה, בינה, מפה יוצא בעצם יוצאים המים. נכון, העין זה החוכמה.
מעדן יוצא ארבע נחלים.
נכון, לא, 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 לא. משם מתפרד זה היה. זה משהו אחר כך. זה ארבעה ראשים. מה זה היה ביותר מים ממה? אין לה כלום מעצמה, הבינה היא מקבלת מהחוכמה. אז היא מגלה את המים שיש בחוכמה. ברגע שהמים מגיעים למלכות, המלכות מתפרדת, מפרדת לארבעה ראשים. וזה הנחלים שיוצאים מגן עדן. קישון, חול, דקל ופרט. בסדר? זה ארבעה נערות. ארבע נערות שיוצאים, כן, מגן עדן. תמיד, זה רק עם מלכות, אין רק מלכות, אין דבר כזה, הכל זה תופסת מכל מה שהיה לפני. מה זה כל הארבעה האלה? קישון, זיכרון, חידקל ופרט? זה כל האפשרויות של לימוד התורה. כן, קישון זה פי שונה הלכות, פי שונה. זיכרון, מה זה זיכרון? יריב, אתה צריך לדעת את זה. מה זה חידקל? חד וקל, כלומר? קל וחומר? כן? נו, טוב, תחפשו. אני צריך לתת לכם שניים על ארבע. לא, 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 לא. פיסון? פיסון, הלכות. חסר לכם גיחון?
הלכה, קל וחומר.
דקל זה קל וחומר, אמרתי לכם, ונשאר לכם פרט. פרט וגיחון, חפשו. אתם זוכרים מי רצה לפתוח את מי גיחון? כן, אריזל, אמרנו שצריך לפתוח את הגיחון. אבי חיים ויטל, בירושלים, והוא לא רצה, הוא ברח, בסוריה. זה היה אתר אבו סייף, כן? הערבי, מוסלמי, שרצה לפתוח את מי גיחון שירזלו מתחת לעיר ירושלים. אז לפני התפילה בבוקר ביום שישי, הוא בא לרבי חיים ויטל שהיגר בעיר העתיקה, שם חיילים מסביב לבית, ואמר לו, אני הולך לתפילה, אני חוזר, אתה פותח את מי גיחון. אני יודע שאתה מסוגל לפתוח את הגיחון, כי אין לנו מים לפתוח בירושלים. אז אחרי זה הוא הלך לתפילה, רבי חיים ויטל לא רצה לעשות את זה, הוא לא ידע מה לעשות, ברח, עשה השם מפורש, ברח עם הבן שלו לסוריה, בתוך הבית. כשהוא בא אבו סייף, נכנס לבית, הבית היה ריק. אמר לחיילים מה הוא יצא, הוא אומר לו, לא, אתה לא יצא מפה. אני לא הלך ממקום אחר. בא אליו האריזה בלילה, בחלום, לסוריה, אמר לו, למה לא פתחת? כדי שאם היית פותח, היה במשיח? הוא אמר לו, לא רציתי להתאמן בשם המפורד. אמר לו, זה בשביל לבוא לפה התאמנת? כן, ככה אומר לו, ככה. אז הוא אומר לו, טוב, אני אחזור. אומר לו, לא נגמר עכשיו. עבר נגמר. תשפט את הגאולה. יש לנו הרבה טיפולים כאלה. זה כל שיר השירים. שהוא אומר, שאני רוצה לפתוח, הוא יודע לך מה עבר. כל רגע, טיפולים קטנים כאלה שעוד פעם. בוודאי, נכון. אבל כתבו לו סדרות של המתים. הרב פבא חלום. כנראה שזה לא היה צריך להיפתח, זהו. טוב. תגידי, אני רוצה את שניהם. אני רוצה שתגידי לי גם את זה, אני נתתי לכם דוגמאות. פי שון ופי שונה. פי גקל זה חד וקל. אני חונה. טוב, אתה חונה לאדם דעת. טוב, כן, תביאו לי את ה... אני חונה הלכות. טוב, אז זה נקרא מעיין מבית השם. מתי יצא המעיין הזה מבית השם? כתוב, נכון, בנביא שביאת המשיח יוצא מעיין מ... קודש הקודשים, נכון? בהתחלה זה יהיה כמו טיפים טיפים, ולאט לאט זה יתחיל להתרחב, וזהו. נכון. דרך אגב, ישמעאל כבר שיוצאים משם. נכון, חננאל? כן, יש בתוך המקום של קודש הקודשים, כלומר, עכשיו מתחת לקליפת הסלע, כן, באבן השיאה, הכל רטוב שם. הם מנסים לדעת מאיפה זה בא, הם לא מבינים, זה צף להם, כל הרצפה מוצפת. אנשים שנכנסו, אני שאלתי, אנשים שנכנסו. מוצפים, כן. וגם נופלים, וגם אנשים שהולכים, תיירים, נותנים להם להיכנס. הם אומרים שהכל מלא מים נוזמים מכל מיני מקומות, הם לא יודעים מאיפה זה בא, הם שמים כל הזמן בטון, מנסים לחסות, מנסים... וזה יוצא יוצא. בינתיים זה אצל הערבים, יוצא שם, זה לא אצל הערבים, זה אצלנו, אבל הם שומרים שם.
דרך אגב, מה החלק של הכותל, כמה זה? זה 8 מטר? אמרו לי שזה 8 מטר.
מה?
כשאנחנו נכנסים במנהרות של הכותל פנימה. נכון. מטר מהאזור הזה עושה, הוא בכלל בטח.
לא, 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 מה שאתה אומר זה 25 מטר. לקודש הקודשים, כן, זה משהו אחר. הוא אומר לך האורך של המנהרה. מה? היא באה עד לקיר 60 מטר בקודש הקודשים? אמרו לי 25. 90, אתה בטוח. טוב, אתה מומחה לזה.
אני לא
90, אני אומר
לך
80. בסדר, אז מסוים, אז אני מקבל את ה... 90, לא, אתה מומחה לזה.
זה פשוט מאוד להגיד שזה ב-25 יותר מדי. זה קרוב
נורא, אתם יודעים
יותר
על הקריאה,
זה לא
נכון,
זה
נכון,
זה
נכון,
זה
נכון, זה
נכון,
זה נכון, זה נכון, זה נכון, לא, בערך 90? אוקיי, אנחנו מקבלים, אתה, אנחנו יש לנו מומחים לכל דבר.
זה לא מומחה.
אתה כן, אתה מורה דרך, אתה מומחה?
לא מורה דרך, אני
מדריך. בסדר, אתה מדריך. אם אתם רוצים לעשות סיורים,
אולי זה נכנסה.
כן, הוא מומחה לזה.
אולי, אבל זה קליים בלילה. למה אולי? למה אולי? טוב.
ממשיכים?
אפשר להבין? יפה, הנה קיבלנו אישור.
קיבלנו כבר את האישור, אבל צריך להבין, אמרתי שמישהו ירגן את זה, אי אפשר הכל הכל
הכל. חלה, חלה, נהנו.
כן, בטח, הוא יגלה לנו את הכל, לפי הכל. לכן, מבית השם יצא, שפע מימי מעיין החוכמה, יוצא דרך הבינה לזעיר אנפין וממנו למלכות. בסדר? זה הצינור. כלומר, הצינור הזה יוצא בעצם ועובר את כל השלבים של הצפירות שאנחנו כן בונים כאן, מכירים. מציאת המשמעיה. הוא ממשיך ואומר, ובגינדה, ובגביל שהביקורים מושרקים בחוכמה, לבחור, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. כלומר, איפה צריך להביא את הביקורים? למקום שממנו הם מתחילים. יפה. כלומר, מה אתה עושה בעצם בחיים? אך מחזיר הכל לשורש. מה זה מחזיר לשורש? יפה. קודם כל, לאמת ו... שהדברים בעולם הזה יהיו לפי התורת. כלומר, אם דבר יצא ממקום פלוני ואתה מסתמך איתו בדבר בצורה אחרת לחלוטין מהתורת שלו, אז לא הבנת כלום. אז כל דבר שנותנים לך, לאן אתה צריך להחזיר את זה? לתורת, כדי להבין מה המשמעות הדבר. זה נקרא להביא לתורת, זה לא להחזיר סתם את הדברים לתורת. יפה, מה זה ההמשכיות שלו? זה בדרך אחרת, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. כלומר, אני צריך להשתמש בדרך, אבל לחזור לרעיון. לרצון הבורא. אם לא, אז אני לא יודע מה אני עושה עם זה. בוודאי. זה לא שמה אני מחזיר את הפרט. אני מחזיר אותו בפרט. אבל אני אומר לו, תשמע, אל תשכח את הרעיון הראשוני. בוא נלך לעשות סיור מה היה הרעיון. אחרי זה תחזור למקום שלך ותדע.
זה
מושא הכהן
עומד לבן אדם. ערבי עומד דוד.
לא ערבי.
ערבי.
בסדר.
הוא מחזיר אותו לאן?
לערבי. זאת אומרת שבעצם יש לנו פה עבודה. שכל דבר שאנחנו בעצם פועלים בעולם הזה. צריך קודם כל לדעת את הסורת, כלומר את הרעיון, לאן זה הולך, מה יהיה המגמה. אם לא, אז אני אשתמש בדברים, ואני לא יודע בכלל בשביל מה זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי חוכמה, מה אני עושה איתה? כל אחד משתמש בחוכמה לדברים אחרים, נכון? אולי אנחנו הולכים בדרך לא נכונה. אולי צריך להחזיר את החוכמה לשורש החוכמה ולדעת מה הקדוש ברוך הוא רצה כשהוא ברא את החוכמה הזאת. זה נקרא להחזיר את הדברים. אתה עושה סיור בשורש של כל דבר. תחזור. אז לכן ראשית ביקורי אדמתך, וכל מה שיוצא לך מהאדמה, כל התכונות בחיים, זה לא רק הדבר הזה, תביא בית השם אלוהיך. כלומר, תמיד תביא לאן? למקום שהשם אלוהים, הוויה אלוהים מתחברים. בית השם אלוהיך. פירוש, תביאה לבית המקדש, שהוא בחינת הבינה, שהיא בית לחוכמה. אתה צריך לדעת, בשביל מה כל זה? אתה מחזיר את זה לבינה, על ידי קיום מצוות ביקורים, גורמים ייחוד אבא ואמא. כשאני מביא מצוות ביקורים, מה אני עושה? אני בעצם גורם לייחוד מחודש של אבא ואמא. כאילו העלת מים נוקדים כדי לעורר זיווג חדש למעלה. עודה. כן. זה אומר שאמרתי, יש שני דיבודים שם. אחד, שהוא לא נפסק, אבל הוא רק לחיות העולמות. זה מה שאת אומרת, אבל השני זה משהו אחר, זה לפי כן, ובשביל להוליד, לשמות חדשות, זה כבר תלוי בתחתונים. כן, אז יש שני דיבוגים למעלה, אחד בחיות העולמות, תזכבי את זה, והשני להוליד נשמות חדשות. לחיות העולמות, זה הדיבוג שאף פעם לא פסיק. אבל זה לא מספיק לנו. צריך להוליד נשמות חדשות, כלומר, לרוב. ובשביל זה צריך מים נוקבים. נכון. ולהלביס את המוחים באבא, תוך המוחים באמא, צריך זה, איך זה נולד? מוחים באבא בתוך מוחים באמא, ולהמשיכם ולהלביסם בזון. כן, אז המוחים, זה רק המוחים בעצם, נמשכים, מאבא לאמא, מאמא לזון. כן, איפה זה המוחים בזון? איך קוראים לזה? לא, המוחים בזון. יכול להיות גזון גם. המוחים בזון, איך קוראים לו? דעת. דעת, כן, זה המוחים בזון. נכון? דעת זה המוחים בזון. זה הנשמה של בת. וכן מטעם זה, אתה מוכר? וכן מטעם זה, הוא מצוות ראשית, בענה ואימרה, היינו מצוות ראשית הגרב, שנותנים מקבצים וצון. עדה הוא דכתיב, זה כתתוב וראשית גז, תומך תיתן לו לכהן, ששורתו מאבא. אז מה זה ראשית הגז? מה עושים כשמורידים את הצמר? בשביל מה עושים את זה? בשביל להכין צמר, נכון, קודם כל, בפסד. אבל למה צריך להביא את זה לראשית הגז, להביא את זה למה? לכהן. איזה קורבן? זה בגלל. אותו רעיון, אותו רעיון, אל תברכו. אבל מה זה פה עכשיו, ראשית הגז, ביחס לביקור הבנים? סליחה, על הזרעים? זה כבר הלבושים. זה כבר בגד. זאת אומרת שהחיצוניות גם כן צריך לעשות אותו דבר כמו שעשינו לפנימיות. הבנתם?
למעשה הבריאה יקרה
זה כמו ראשית הגז. זאת אומרת גם להביא דברים פנימיים לצורך העליון וגם להביא דברים חיצוניים לצורך עבודת השם. מכונית. אני קונה עכשיו מכונית. מה הרעיון שלי בקניית מכונים? האם זה בשביל התענוג שלי? או בשביל, כן, שאני חושב שאני הולך לעשות עם זה מצוות, ממקום למקום, אני צריך רכב טוב. זה כאילו שאתה מבין לבית המקדש את הרעיון של הדבר הזה. אני קונה בגד. בשביל מה? אני רוצה להופיע בצורה, כן, שהיא מקייה. כלפי תלמידים, כלפי מורים. גם כשאתם קונים דברים כאלה פשוטים של החיים, תכוונו את זה. כל דבר, שלא יהיה דבר שהוא מחוץ לקודם. הכל. כשאתה אוכל אותו דבר, בשביל מה אני שותה? שיהיה לי כוח לדבר. אז אני מכוון, הקדוש ברוך הוא תן לי על ידי המשקה הזה, כוח לומר יותר. נכון. בסדר? ולכן כל דבר, אז אני אומר, זה נראה קשה לעשות, אבל כמה שיותר לחשוב על זה לאט לאט. בסדר?
אפשר להגיד סיור גם. אנחנו עומדים לעשות את זה, לא נכון.
יאול.
סיור, חברים,
אה, הנה, זה כבר הקו השני. כן? הוא יכול להביא אותנו כבר לשומרון. לצפון השומרון שם, מקום נפלא.
כן, עוד לעשות את זה.
אז אתה יודע, אני אשכח את מהם נורים עכשיו.
וכתב מיום, תסתכלו,
יש לנו עליים את האוטו הגדול? הלאה?
טוב, איך לא אותו, אבל...
טוב.
יש לי עובד לא פה עד שם, בעקבות כל...
לא, אולי נעשה איזה משהו.
בבורי יוסף, תסתכלו, מי שאוצר יכול להצטרף.
קודם כל נארגן, בוא נתחיל, בוא נתחיל לאט לאט, בוא נתחיל עם חנני. אין לא בסדר. סיזן, יש לך משהו לעשות לנו? איזה סיור באיזשהו מקום, משהו?
אני לא סיור, אין חופה,
אני לא, אני לא. חס ושלום! את קשורה לארץ, ועוד איך? סיזן היא אחת התלמידות הכי קשורות. טוב, זה נקרא תיתן לו לכהן. אז מה זה הכהן? מי זה הביטוי של הכהן פה? הקדוש ברוך הוא. כן, אז הכהן זה בעצם המייסד של מי?
לא.
של קודש הבריך הוא בעולם שלנו. אני לא יכול להביא את זה לקדוש ברוך הוא. כן, אין לי תפיסה. אז אני מביא למשרת שלו. הכי קרוב, בוא נאמר, אצל בני האדם זה הכהן. כן, כהן זה מקצוע, זה לא של משפחה.
נכון.
למה קוראים לו כהן? כי הוא תמיד אומר כן. כן, כן. הן בערבית זה כן, אני לא שוחד. זאת אומרת, זה כמו הקדוש ברוך הוא. הן. כלומר, הוא מאמת, כמו שאתה אומר, את הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, הן, הן. הן בערבית זה כן.
בעצם שכל
הוא מחובר
בכיפור,
סליחה. יום הכיפורים.
אין כיפור. יום הכיפור
מחובר לחבל, אמרת... תרצרת. כן, נכון.
כיפור
מתחבר לי כמו חבל דבור, אבל... כן, אבל זה תרצרת, נכון. זה כמו חבל דבור. טוב, אז יש לנו פה את העניין הזה. אבל איך הוא עושה? איך הוא הצליח?
אני לא יודע,
שלא תתבלבל, זאת לא הייתה ביטוי שלה את זה. תלכת לו.
לא, לא, לא.
זה בסדר. טוב. יש שאלות או שאפשר להבגיר? מי רוצה לשאול שאלות? יש שאלות או שאפשר להבגיר? יאללה. הוא סמיך לב. לרצית ביקורי אדמתך. עכשיו, החלק השני של הפסוק, אתם זוכרים? אמרנו, אנחנו לא מבינים. מה הקשר? רצית ביקורי אדמתך, תביא את השם אלוהיך, לא תבטל בי בחלי דימו. למה זה סמוך? ושואל, מהי היי לגבי היי? כן? מה הסמיכות והשייכות לאיסור, בישול, בשר וחלב? כן? למצוות הבאת הביקורית. ואומר, הכתוב, קם רבי שמעון על רגלות. כאן, בשביל לעשות את החיבור בין הדברים, רבי שמעון צריך לקום. כלומר, עד עכשיו הוא היה יושב בישיבה. למה הוא צריך להיות בעמידה, לדעתכם? זאת אומרת, שבי ישיבה מי לא משמש לכלום?
הרגליים.
זה הרגליים של הכיסא. כלומר, מה בעצם חי כשאני יושב? רק החלק העליון. כנראה.
זאת אומרת, הקרסי עובד, אבל אין את ה...
נכון, אין את הפריט למטה. אז כשהוא עכשיו קם, זה אומר שעכשיו יש חיבור ואחדות בין כל העולם. נכון. אז קם רבי שמעון, זה לא סתם שהזוהר בא לספר לנו פעם הוא יושב, פעם הוא קם, וגם בבית כנסת, זה לא ספורט. כן, פעם קמים, פעם יושבים, פעם... כן? כי הוא מתגלה בעולמנו, ואנחנו בעצם הרגליים של הכיסא. כלומר, הוא החלק העליון, והעולם הזה אמור להיות רגלי הכיסא, כלומר החלק התחתון שמגלה אותו. אבל זה בעצם אותו דבר, שהוא קם או כשהוא יושב. שהוא קם זה אומר שהוא פועל בעצם. וכשהוא יושב זה אומר שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עושים. הייתי קטן, הייתי קצת שובר, אז היו אנשים חדשים שנכנסים לבית כנסת, שהם לא היו מסכנים מתי קמים ומתי יושבים. אז כל פעם הייתי עוד כדחה הם קמים.
יום שבת, כי עכשיו, אני עושה כל השבת תוך
מהי היי לגבי היי? אז מה הסליחות? כן? אז אומר, קם רבי שמעון על רגלוי. קם רבי שמעון על רגליו, מחמק כבוד אליהו. אז יש לנו פה אליהו הנביא. אליהו הנביא מופיע. אז זה לא סתם שהוא קם, עכשיו אליהו הנביא הגיע לחדר, ואז כולם קמים. כלומר, רבי שמעון קם, אז גם התלמידים קמים. כן? אם הוא קם, כולם קמים. אז כלומר, הוא ראה משהו, הוא ראה מי שהוא. את מי הוא ראה? את אליהו. כלומר, מי זה אליהו? מה הוא מסמן כאן? למה אליהו מגיע? מה הוא מסמן כאן אליהו הנביא? למה הוא קם עכשיו? מה אכפת לנו? למה הזוהר מתייחס לעניין הזה? זה כאילו שיש איזו הפסקה עכשיו ואומרים, רגע, 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 מישהו נכנס עכשיו לאולם. מי זה אליהו? מלאך הברית. עוד מעט זה מסתדר. בינתיים אנחנו רואים, זאת אומרת שזה מלאך הקשר, מלאך הקשרים. זאת אומרת, עכשיו הוא הולך לעשות לנו קשירה בין כל החלקים שלמדנו, ולכן עכשיו צריך לעמוד בעמידה, כמו שאמרתי לכם, מחבר את כל העולמות. טוב, אז רבי שמעון על רגלו, קם על רגליו מחמת כבוד אליהו, פתח דקל הצדי, פתח רבי שמעון בקול גדול. כן, מה זה קול גדול? הוא צועק בחדר?
לא, גדול זה יחסי,
לא שומעים אותו. הרי קול זה לא דיבור. קול דממה דקה, יש קול גדול, זה לא שהוא צועק בחדר. כן, כתוב, צריך לענות, אמן יש שמרבה, כן, בקול כוחו. אז אנשים צועקים, אמן יש שמרבה, תברך. אפילו יותר חזק ממי שאמר, וזה אסור. יפה. באמת יש פה מוחים. זה הגדלות, בקול גדול, כלומר במוחים בגדלות. בסדר? ואמר, עכשיו מה הוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי, הוא קורא לו, אליהו, אליהו, כדי למהר ביאתו. כלומר, כשאומרים למישהו פעמיים, יפה מה זה אומר? לא רק יאללה יאללה, אלא... יפה מאוד. שאצל אליהו הנביא הפנימי והחיצוני אותו דבר. ולכן הוא אומר לו, אליהו שלמעלה, אליהו שלמטה. אתה יודע לקשר בין מדרגות. התקפה לשמו, ואמר, נחת הכה, רד, ותבוא לכאן לישיבה שלנו. ברשותה דמרח, ברשות קונך. כלומר, ברשות הקדוש ברוך הוא. תבקש רשות מהקדוש ברוך הוא ותבוא. אני צריך אותך עכשיו בישיבה, בוא. רוצה לומר, אם הקדוש ברוך הוא מסכים שתרד, אני מבקש ממך להגיע עכשיו. תבוא עכשיו לישיבה, אני צריך אותך. בוודאי, זה הזמנה, אבל ברשות השם.
אבל הוא קם שם.
כן, תשימו לב, זה לא שרבי שמעון כאן הוא חוצפן ואומר לו, בוא אני צריך אותך. אם הקדוש ברוך הוא מסכים שתרד, אז תרד.
אבל
אני צריך אותך.
כן, אני כבר הוא קם רבי שמעון. הוא קם כי הוא ראה את אליהו.
נכון, ראה אותו בפוטנציאל.
אבל הוא קם לא בגלל שהוא ראה אותו בפוטנציאל, הוא ראה אותו כי הוא היה...
עוד לא גילוי ממשי. הוא כבר רואה אותו מתחיל להגיע. עוד באפשרות של פוטנציאל להגיע. התגלה לו עכשיו. כן, הוא חס אותו. נכון, כמו שעת רצון איזה מין גילוי פתאום שמופיע לו. בסדר? ורוצה לומר, אם הקב' הוא מסכים, גם היא עיניי הוא דאילן סביב. ותאיר עיניהם של אלו התלמידי חכמים הנקראים זקנים. כלומר, הוא אומר, אני רוצה שתאיר להם את העיניים עכשיו, לכל התלמידים שלי פה, שהם נקראים זקנים. כלומר, אני עכשיו, כאילו, עומד בצד, עכשיו המפקח נכנס לכיתה. אליהו הנביא, הוא יבוא ויעיר לכם, יגיד לכם עכשיו חידושים, כן? כן, כולם, תלמידי חכמים של רבי שמעון בר יוחאי, הלו, הלו. זה לא ילדים קטנים, אתם יודעים מה זה להיות תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי? תדמיינו לעצמכם שרבי שמעון בר יוחאי נותן שיעור ואתם מוזמנים. דורף, זה אש, דורפת. כן, מלכים.
מה זה מותר על
השכנים? כן? כל זה, זה נפלא. עוד לא, זה
נעזלת. כן.
נכון, נכון, אז כנראה שלאליהו הנביא יש סגנון אחר, תשובה אחרת, אפילו לא אומר תבוא לגלות לנו, תבוא לגלות לתלמידים, אני יודע, אבל אני רוצה שנשמעו איך אתה אומר את מה שאתה אומר, כן? ותשובה אחרת, מדרגה אחרת, לפעמים אני לא יכול לגשת למישהו, אז אני אומר לחבר שלי או לתלמיד שלי, אתה הוא ישמע אותך יותר, כי אתה, הדיבור שלך יותר מתאים לו. כנראה שיש משהו אצל אליהו, בוא נראה, תתקדם. אני קראים אתכם, בהי מילה, בדבר זה, של עניין הסמיכות בשר וחלב לביקורים. כלומר, אני רוצה להבין עכשיו, שהתלמידים יבינו, מה הקשר בין רפי ביקור אדמתך תביא לבית המקדש, לבין לא תבטל גבי בחלב למות. דלה יתו למח על בשר וחלב, שלא יבואו ישראל לאכול בשר וחלב בחוץ לארץ. מה זה הדבר הזה? שלא יסברו שטעם הסמיכות הוא, למה? כי אם יש סמיכות, איפה מביאים את ביקורי אדמתך? ישראל. אז אם זה רק בארץ ישראל להביא ביקורים, זאת אומרת שרק בארץ ישראל אסור לבשל גבי בחלב אמו, אבל בחוץ לארץ מותר. אז איך בפעם הבאה?
לא, לא, לא,
סתם, סתם. טוב. שלא יסברו טעם, התמיכות הוא, כמו שביקורים אינו נוהג אלא בארץ, כך איסור בשר וחלב גם כן אינו נוהג אלא בארץ. הבנתם? ככה בקריאת שמה אותו דבר. הרי בקריאת שמה כתוב, מה כתוב בקריאת שמה? תביא לי קריאת שמה. בבקשה. תודה רבה. תראו מה כתוב בקריאת שמע. לא, לא, לא.
לא, לא,
לא. מה? כן. לא. נפילה. מה? ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. כלומר, גלות, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם. ואחרי זה, מה יעשה? וקצרתם אותם לאות על ידיכם והיו לתותפות בין עיניכם. זאת אומרת, יש כאן סמיכות בין חוץ לארץ להנחת. כלומר, ש... אם אני מוציא אתכם מחוץ לארץ ישראל, מעל הארץ הטובה, תמשיכו להניח תפילין. מה זה? אם התורה אומרת לי את זה, ההיגיון היום אומר שאני פשוט להניח תפילין בחוץ לארץ.
אני מבין.
למה? כדי שלא תשכח. הבנתם את הסוד הזה? זאת אומרת שהמצוות בחוץ לארץ הן בכלל לא באותה מדרגה. אתה שם אותם רק כדי לא לשכוח. עכשיו, ועוד נוסיף. מה אמרת? לא שמעתי. אין סמיכה, זה שמיים. זה שמיים, אין חיבור לקרקע. נכון. ועוד נוסיף, בעזרת השם, עניין הנזכר והוא, כי רק בתופסת, ברס, כן? פרק חלק דחולים, פרק חלק דחולים, סליחה, כתוב במפורש, כי בשר וחלב נוהג בארץ ובחוץ לארץ. כלומר, בארץ ובחוץ לארץ. והתוספות, תשימו לב, זה לא דבר פשוט, זה דבר שיש עליו ויכוח בגמרא בין חכמים, האם לאכול בשר וחלב מותר בחוץ לארץ. אתם אומרים, מה זה קשור? יהודי, לא אוכל בשר וחלב, לא, זה לא כל כך פשוט. כי המצוות הן בארץ ישראל, ואם אומרים לך לעשות את זה בחוץ לארץ גם כן, כנראה שיש משהו אחר. כתבו, כי הגם שלא מתפרש עניין זה בשד, בכל מקום דינה הוא מצד תנה בצייר. כן? מה זה תנה בצייר? משום המשנה, עצמה. והוסיפו התוספות בשם רשב"ם, כי נצריכה התוספת לפרש שנוהג איסור זה גם בחוץ לארץ. כלומר, אנחנו חייבים התערבות אנושית של חכמים כדי לומר לנו שהמצווה הזאת צריך לעשות אותה גם בחוץ לארץ. שאם לא היה כל הדבר הזה, הייתי אומר, זה בחס בארץ ישראל, הנה, סמיכות הפסוק. התורה דורשת סמוכים. כלומר, יש סמוכים פה. סמוכים זאת אומרת פסוק שסמוך לפסוק אחר. ראשית ביקורי אדמתך, ארץ ישראל, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל, באדמתך, גדי בחלב עמו. באדמה אחרת, מותר. באים חכמים בתוספות, אומרים לך, לא, תיזהר, אני עכשיו מוסיף לך, גם בחוץ לארץ תמשיך לעשות את זה. כדי שלא תשכח, זה כבר הספרי. והוא אמינה, כן, והוא אמינה, כן, היה לומר כי בסמיכות הפסוק, הוקשו בשר וחלב לביקורים. זה הווה אמינה, הייתי מבין, מגיע למסקנה שיש המשך. וכשם שביקורים נוהגים רק בארץ ישראל, כך בשר וחלב איסורם רק בארץ ישראל. זה מה שהייתי יכול להגיע למסקנה כזאת. והנה, רבי שמעון שמע מהצדים שהיו תמהים על הפסוק רציף ביקורי ולא תבשל. מי זה הסבים? התלמידים. התלמידים, שהם נקראים סבים. כלומר, התלמידים שלו היו שכנים. תלמידים של חוכמה, לא שכנים בגיל, כן? לעצב כאן. ואמרו, מה היי לגבי היי? אז הם שאלו אותו. מה הקשר בין הראש לבין הסוף של אותו פסוק? והיינו שרצו לדרוש סמוכים. כנגד התוספת. ולהתיר בשר וחלב בחוץ לארץ. זה מה שהם רצו לעשות. התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי רצו לומר, המצווה הזאת תהיה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ יהיה מותר. אין, זוהר זה אין בחוץ לארץ. רבי שמעון בר יוחאי לא עזב את ארץ ישראל בחיים שלו. הכל בארץ ישראל, הוא לאומי, הוא דתי לאומי, רבי שמעון בר יוחאי. כן? מה? מה שאומר זה באמת הרבה עוד? הבשר והחלב? זה עוד מדרגה אחרת, זה בבינה ובמלכות. כלומר, החלב נמצא בבינה והבשר נמצא במלכות. ולכן זה מלכות לבינה, כמה מדרגות יש? שש שעות של המתנה. כן, לא של הספרדים. ככה זה השולחן ערוך. שפסק מרן בארץ ישראל. זה לא עניין של ספרדים או אשכנזים.
אלה?
בסדר, זה משהו אחר. זה בגלל שהם שמה בעולם. זה עוד פעם, זה גם ויכוח בדברה. בעוף, כן, היו מקומות שהיו מכירים. לאכול בשר עם עוף. אבל חלב אימו, סליחה. אבל משום כל מיני עניינים שאני לא אכנס עכשיו מבחינה הלכתית ומראיתיים וכל מיני דברים נוספים, עכשיו זה כבר, כן, בוטל, כל העניין הזה. לא, בוטל. האיסור הוא איסור. בסדר, לא חשוב, זה גמור. קורה. זה צריך להתעוד, צודקת.
למה התורה אחת? אנחנו כוללים אומרים בשר, אבל למה בפור כתוב כתיב, כאילו משהו אחר?
מצוין. בגלל זה אנחנו אומרים שבעצם יש כאן מדרגה. אם היית נכנס לפרט של הדבר הזה ואומר, אני קראי, כלומר, רק מה שכתוב.
קראי כן כבת לא.
כן, גבי כן, כבת לא, פרה לא. לא אכפת לי.
זה
גם מחלב של אמא שלו.
זה לא
אמא אחרת. כלומר, אף פעם זה לא קורה שזה אמא של אמא אחרת, אז אני יכול לאכול מה שאני רוצה. וחוץ מזה לא כתוב לאכול, כתוב לבטל. בסדר, אתה יכול ללכת בלי סוף.
אז מה העניין של החיבור בין הדמי המלכות לתורת של הבינה? מה העניין של הביטול ביניהם?
יפה, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים גם להבין, ותוך כדי גם לקצר את זה לביקורים. אז אכן, להסיר בשר וחלב, ועל זה הזדרז רבי שמעון, מיד הוא קורא לאליהו, למה? כי הוא רואה שיש כאן תקנה. כלומר, שהתלמידים מתחילים להבין דבר שהוא לא נכון. הוא יכול לחד ושלום להתפרש, ואם חד ושלום הם יצאו מהשיעור בצורה כזאת, זאת בעיה, הוא ישיר אותם באוויר. אז מה הוא עושה? מיד קורא לעזרה, למי? לאליהו הנביא, ברצו את הקדוש ברוך הוא. לכן, מיד תזדרז להזמין את אליהו ולבקשו שיבוא ברצותה דמלך. כלומר, שהיינו בלבושו, בלבוש גופו, כן? כתנא וחכם. זאת אומרת, איך הוא מבקש שהוא יבוא? לא בצורה של נשמה. הוא רוצה שהוא יתגלה ממש גוף בישיבה. פתאום מופיע אליהו ככה בישיבה. כל התלמידים מסתכלים, רואים את אליהו מגיע. עכשיו זה לא איזה מוואו. כן, בגלל פעם מזמינים מישהו, פעם אברהם, פעם משה רבנו. חביב שמעון מזמין. אנשים הם בן. כיף לא? ואז נוכל להכריע את ההלכה. למה? מה כתוב על תשבי? יפה, תשבי יתרץ קושיות ושאלות. זאת אומרת, איך קוראים לזה?
תקו.
תשבי יתרץ קושיות ושאלות. כלומר, זה נקרא תיקו בגמרא. כל פעם שיש תיקו, זה לא שהם בטקו, זה אותו דבר, זה יצא הטקו. מה זה טקו? אז הם לא יכולים להכריע, לא יודעים מה לעשות. אז מחכים למי? לאליהו הנביא שיבוא ויתרף לנו את הטקו הזה. אנחנו בטקו. אז הטקו החדש של העברית החדשה, הטקו, זה בא מטיקו בגמרא. בסדר? כלומר, מחכים לתשבי. מי לתשבי? אליהו הנביא, אליהו התשבי. למה קוראים לו תשבי? ואחרי זה אליהו הגלעדי, כלומר הוא מי? גלעד, איפה זה גלעד? אוקיי, ומה זה תשבי אז? כל אחד ברפרנט
שלו.
טוב, גם זה יצחם שלוש. שלוש, שני שאלות ראשונות, שתי שאלות ראשונות, מה זה פרט וגיחון, ועכשיו מה זה תשבי.
הפרט
אפשר להגיד את זה? לא, פרט כמו דפוס פרט. טוב, כי בהתגלות קטנה לא נאמר הכלל לא בשמיים היא, כלומר אם הוא יבוא בדמותו של אליהו, מה יגידו לו התלמידים? תחזור לשם התרום מהעולם הזה. כלומר, לא בשמיים היא. כלומר, אנחנו לא מקבלים הנחות מלמעלה, מהעולם הבא. עכשיו הוא כבר נתן לנו פה להכריע, אנחנו מכריעים. אז תחזור לעולם שלך. אבל אם הוא מתלבש בלבוש גשמי של העולם הזה של טענה, אז הוא כמוהם. אז הם חייבים לקבל. הבנתם את העניין? הוא רוצה בגלל שתצבי הוא מטרף, הוא מזמין אותו לפני הזמן, כאילו הם דבר בזמן של גאולה. כן, חותמת. אז לא בשמיים, היא בארץ, אני בא מהארץ עכשיו. כן? זה אומר החתם תופר. בסדר. מצד שיפרס אליהו, כעניין הסמוכים, נצרח לסוד דלקמן, ואינו מופנה להשאיר בשר וחלב בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה דבר בפני עצמו, אל תדרוש סמוכים בדבר הזה, אם לא, אתה תגיע למסקנה פסולה, לא נכונה. כן. מה?
בגלל זה אנחנו לומדים, זה השיעור לפעם הבאה.
זה לא קשור. לא, זה סתם, זה בדיחה בצרפתית. זה כדי לתת קצת חמצן. מי קצת בדיחותה? בסדר עין בית שמות הוא נון נון א' סוד הגבורה שכוחה להתנגד לשלטון החיצוני ולמנוע מהם חדירה אל הקודש. זאת אומרת שיש גבורות, והגבורות הן המתנגדות לחיצוניות. כלומר, אם זה היה חסד, זאת הייתה בעיה. ולכן הגבורות באות כדי לחתוך. כלומר, זה מדרגה שהיא בת. לכן אמרתי שלומדים על בנות. זה לא סתם בדיחה בצרפתית שזה ננה, שזה אומר בנות. שזה אומר שזה תת של בת, של נוקבה, של נקבה. אתם רואים שכל דבר יש לו מקור. נכון. ולכן צריך משהו שחוסם. בצירוף הזה, נונון א', מופיעה בחינת האנינות. מה זה עונן?
פתור
מצווה. בתור מוס, בתור מצווה. חוץ מזה שהוא פתור מצווה, מה זה אומר? זה מתו לפניו, נכון? כן, אבל לא פתור מצווה, לא מתאפק בזה עכשיו. מה זה אומר? שעדיין לא קברו. נכון? אבל זה כבר מתחיל להיות מברידה של אבלות. איך שהוא? כן, מתומד. אז למה זה השם הזה? אז זה מופיע בחינת האנינות בקריאת השם למפרע, כלומר עונן, והדבר מכוון לאנינותן של הקליפות. כלומר, אנחנו עכשיו מכוונים להרוג מישהו בצד השני של הקליפה, כדי שזה יהיה עונן. הבנתם? כלומר, שהגבורה בקדושה עכשיו יוצאת למלחמה, כדי להרוג מישהו, ולעשות שהקליפות יהיו במצב של אבן, כיוון שמצטיין שלטונן, ומעידך הדבר הזה מביא שמחה לישראל. זאת אומרת שאצל ישראל יש ננה, ואצל המדרגות של הקליפות יש עונן, עונן. כן, עונן. מה? עונן זה עוד משהו אחר, כן?
זה בדיוק, אנחנו לוקחים, כשאנחנו קוראים לנהלן, יש לנו את השבעה ימים של לבד,
כן?
אז בדיוק של הגויים, בשבעה ימים האלו זה הזמן של לפחות 48 כדי לגבור, ועוד השבעה ימים, אתה לא יושב בערב, אלא לאט אתה יוצא כדי לסדר את כל הגמרות, זה להפסיק את הכל, זה
להפסיק את הכל. הם לא נשארים בפנים, הם יוצאים החוצה.
זה הזמן לצאת החוצה כמה שיותר לסדר.
נכון. כלומר, אין להם את העניין של השיבה, לכן אין להם את הקשר למת כמו שיש אצל עם ישראל. אין להם את הבניין, כי השיבה זה לא סתם לשבת. זה בונה רקמה של קשר עם מי שהלך. אצל הגויים ברגע שהוא הלך, הלך, נגמר. זה לא אותו קשר. מבחינה נפשית, יש בסגולתו של שם נון נון א' לדחות. עכשיו אני נכנס עכשיו לבחינה נפשית פסיכולוגית. יש לך שאלה לפני? כן. נכון, סירוב.
אני רוצה להבין את התירופים פה, הסרט של האותיות זה מה שגרם את התירוף.
נכון.
עכשיו, כמו שהפך לעשות את התירוף.
זה לא חשוב. בגלל שבתירוף עצמו, זה כבר עולם בפני עצמו, אני יכול לבנות ממנו מה שאני רוצה. כלומר, זה עכשיו שלוש אותיות מבחינתי, זה שורש. אתה מבין? זה שהוא במיקום מיוחד בפסוק, בשלושה פסוקים, וישא ויבוא ויד ומשהו, בפני עצמו. אבל עכשיו יש לי עכשיו מפגש עם שלוש אותיות. מבחינתי בעברית, שלוש אותיות, כמה בונים בתים? שישה בתים. כלומר, אני יכול לבנות מזה, אומרים לך עכשיו תתעסק בשם הזה, עזוב אותו עכשיו. הפרדת אותו לזמנית מהקשר הכללי, לא הפרדת, רק הגדלת אותו, עכשיו תתעסק בו. יש בו מלא סודות. יש לו מספר, יש לו רפי תיבות, יש לו סופי תיבות, יש לו כל מיני סודות. שאני לא מביא פה בגלל שאני לא רוצה שהלימוד הזה יהיה יותר מדי כבד. אפשר לעשות את הלימוד הזה בלי סוף, עם טעמים וכוחות ועוצמות שיש לכל השם, אני לא רציתי להיכנס לזה. רציתי שזה יהיה קל יחסית, שיהיה לך משהו כלי יחסית מהיר. בסדר? אז אפשר לדרוש אותו בוודאי. אז לכן יש בסגולתו של השם הזה לדחות כל הרגשות זרות בעשיית חסד. תשימו לב עכשיו, הפכתי. את כל העניין למדרגה נפשית, פסיכולוגית, איפה הראש שלך כשאתה עושה את זה. על מה אתה חושב כשאתה נותן לחבר שלך עזרה. בוא נראה. כלומר, את זה צריך לדחות. כי הרי אמרתי שצריך לדחות את החיצוני, נכון? עם השם הזה. אז איפה החיצוני? כלומר, כל דבר חיצוני להרגשה נכונה. אתם איתי או לא? אוקיי. כלומר, הנה אני מסביר את זה במילים יותר פשוטות. שאם מתעוררת באדם הרגשה פנימית של אכזבה, עכשיו תשימו לב, אני מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. אם בחיים שלך הייתם מאוכזבים בחיים? מהאנשים שעזרתם להם? והחזירו לכם את ההפך מהעזרה? אתם יודעים למה הייתם מאוכזבים? בגלל שהנתינה שלכם לא הייתה אמיתית. אתם נתתם בהרגשה שאתם צריכים לקבל. כן, אז סליחה שאני נכנס לעניין,
אבל
זה האגו, בדיוק. בוא נראה. כלומר, שאם מתעוררת באדם הרגשה פנימית של אכזבה ביחס לאנשים שפעלנו רבות לעזרתם, ושמתנהגים בכפיות טובה, הרי שסביר להניח שהנתינה לאותם אנשים הייתה כנראה תלויה בנתינה על מנת לקבל תמורה כלשהי. אתה ציפית לקבל משהו, בגלל זה אתה מאוכזב. ולו הכרה על אותה נתינה. אפילו לא אמרת לי תודה. אני מתפס שתגיד לי משהו. בסדר? האם זו נתינה נכונה? אז זה טבע, הטבע שלנו כזה, אבל מבחינה רעיונית עמוקה צריך להיזהר מהדבר הזה, כמובן שזה קשה, סליחה? מה?
היום אנחנו מדברים על
כן, אבל זה לא קרה
לעשות משהו על מנת...
זה לא, אתה עושה את זה על מנת זה. אתה לא מחנך אותו שתהיה זקן, הוא יבוא לעזור לך. מה שאתה נותן לו זה חינם, יפה. זה משהו אחר. הוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות. אבל אני לא צריך לעשות את זה בצורה כזאת. זה שאני אומר תודה לרב שלי על מה שהוא עושה לי, זה כבר אני. אבל הוא אף פעם לא יגיד לי, נו, מה אתה נותן לי על מה שנתתי לך? אתה מבין? זה שני דברים נפרדים לחלוטין. אתה צריך ללמד את המקבל להכיר תודה. אבל אתה נותן לא לצאת כדי שיכירו לו תודה. זה הסיפור. כל נתינה שיש עימה מניע, כן? מניע פנימי, של רצון לקבל, יכולה להוליד אכזבות. תמיד. חוכמת הסוד דוגלת בצורת השפעה שמנוקה ככל האפשר, ואני מדגיש ככל האפשר, זה קשה, ממניעים של כבוד או הרגשת דומיננטיות של הנותן כלפי מי שנותנים לו. זאת אומרת, אני עכשיו אוסיף עוד רובד, שכשאתה נותן אתה דומיננטי. צריך להיזהר מזה. אל תהיה דומיננטי, אל תהיה כובש בגלל שאתה נותן. עכשיו אני נותן שיעור, אני יכול חז ושלום להגיד, אני הנותן. יש לי דומיננטיות על התלמיד. אוי ואבוי, צריך להיזהר מאוד. אפילו קשה לי, כן, לומר תלמידים. אני כמעט לא אומר את זה, אני רק אומר כדי שיבינו. אני אומר חברים, אני לא יכול להגיד תלמידים, כי מבחינתי זה לא נכון. יפה, עוד מעט תגיע לזה.
אבל אמרנו, תמיד אנחנו אומרים שהנותן האמיתי הוא שמקבל. זה לא הפוך.
מה? בסדר, אתה צודק. אבל זה באמת. אבל תבין שכשאתה נותן, אתה מרגיש שאתה נותן. כן? יפה. אז אתה מרגיש כבר שאתה שולט על השני.
עכשיו, כשאנחנו אומרים את זה, כל
אכזבה, כל שיא, זה אומר שציפית למשהו.
אם אני נגיד, לא נתתי, אבל הכנתי משהו למישהו, ואני לא קיבלתי פידבק, לא חיובית לי פידבק, לשמוע שהוא קיבל, לשמוע שהוא עשה.
גם. זה אומר שלא נתת את זה חינם. אתה צריך לעשות כאילו נתת למת.
אני נתתי, אני שחרתי.
זהו, נתת למת. הרמת את המת כדי לקבור אותו. אתה מחכה שהוא יבוא להגיד לך מה?
זה למת.
בדיוק. זה למת. מה?
חינם.
לא, 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 מגיע לכל זה. הנה, הכל כתוב, זה עזרת השם. אפילו רשום. הנתינה האידיאל היא נתינה מתנאים ומציפיות. על כן אמרו חז"ל שהחסד האמיתי צריך להיעשות בסתר. באופן כזה שגם הנותן וגם המקבל אינם מכירים זה את זה. וזאת כדי לנקות את הנתינה ככל שניתן. בכל זאת, היות ואנחנו בבראים, ולכן חסרים ביחס לבורא יתברך, כן? הרי זה תמיד ישנה הנאה כלשהי ממה שאנחנו פועלים בעולם, נכון? תמיד, באופן אוטומטי אני מקבל מזה הנאה. כלומר, איך אתה נותן למישהו, אתה מרגיש איזה כיף. על כן, ההנאה שבנתינה צריכה להתשאב עם הענבה שבאותה נתינה.
וואי וואי וואי.
כדי שהמעשה יהיה נטול ציפיות לתמורות. כלומר, ממה אני נהנה? לא מזה שנתתי לחבר שלי, אלא מזה שהורדתי מעצמי. כלומר, אני חוזר להיות במדרגה של ענבה. הורדתי מהמדרגה שאני נמצא בה כדי ללכת לשני. לא בגלל שאני דומיננטי עליו, לא בגלל שנתתי לו משהו ואני מחכה שהוא יגיד לי, אלא בגלל שהורדתי מעצמי.
זה לא מהכוח הכלכלי.
נכון.
זה לא מהעוצמות שלך.
רק בצורה כזאת, נחשבת, סליחה?
כן. הייתי אומר, אמרת, זה דבר ממקום קצת,
אני חושבת, היא יותר ידע, יותר
דבר.
לא, זה בדיוק העניין.
אני מזהר מזה.
בגלל זה צריך להיזהר. את צודקת, מבחינה חיצונית ככה זה. ולכן, כן, אני תמיד למדתי ממורי ורבי, הרב צוקרמן, שצריך להיזהר מן הרב צ'רקי, שכל פעם שאני מלמד, לא להיכנס למדרגה של של שולט. כי יש כאן בעצם אלימות כלשהי. הרי אני עכשיו מחליף לך רעיון לראש. אתה כאילו שופט, אתה מקבל. צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. ותמיד להשאיר לתלמיד או לחבר מקום לבחירה חופשית. אתם אף פעם לא תמצאו אותי אומר למישהו, תעשה ככה. אני אומר, אולי ככה כדאי, תחשוב, הכיוון, משאיר לו את הבחירה החופשית. רק בצורה כזאת, לפעמים אומרים לי, למה אתה לא יותר קרוב? למה אתה לא אומר? בדיוק בגלל זה. כאילו, אומרים לי שאני לא עושה טוב. כי אני צריך לומר. ואני אומר להם, אני לא בסגנון הזה. אני לא יכול להגיד למישהו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אני עוזב, אני אומר לו, בעזרת השם, אם אתה יכול, אני חושב שעדיף לעשות ככה, אבל אתה צריך להחליט לבד. תמיד אני מסעיר לבן אדם את ההחלטה שלו. לא נכנס לו לחיים.
הפוך הלכוך זה בולר אותו.
בדיוק. זה נותן לו להיות בוגר. אז לכן, רק בצורה כזאת, נחצב את הנתינה לטהורה, ובהשפעה כזאת, האדם מקבל הרבה יותר ממה שהוא מחשב לעצמו מבחינה רצית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לא עושה את זה בשביל זה, אבל בתוצאה הסופית אני מקבל הרבה יותר. כלומר, כשתיתן בצורה כזאת, אתה תקבל הרבה יותר, אבל אל תעשה את זה במחשבה הזאת. אני רק אומר לך כבר את התוצאה. כן, אבל אתה צריך לדעת מאיפה. לא בגלל שנסעת על השני. הבנת? בגלל שמינית חיסרון בעולם. בסדר? וזה באהבה. זוהי אהבת החינם. אתם רואים כל מה שאמרתם? הנה כתוב. אפילו רצוב. זוהי אהבת החינם, עליה מדברים חז"ל, כדי לזכות מחדש לקרבת השם בעולם בדמותו של בית המקדש. הרי מה כתוב? בזכות אהבת חינם ייבנה המקדש. מה זאת אומרת? מה הקשר? מה זה המקדש? עכשיו אמרנו, המקום שבו נפגשים הקודש והחול, כלומר ההוויה והדנות, הוויה אלוהים. זאת אומרת, רק בנתינה כזאת, בצורה אמיתית, אז אתה גורם גם לנתינה, ממעלה למטה, של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה נקרא בית המקדש הזה. הבנתם?
אתה מביא את הביקורים והתודה שזה ממעדו.
כן,
אתה לא מביא את הביקורים
והתודה של חדיים גורם. מגילה, הכל מגילה, הכל משלו. גם הכסף שיש לך בבנק הוא לא שלך. הוא של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן עכשיו, כדי שזה יעבור דרכך. הבית שלך הוא שלו. זוהי נתינה של אמת הנותנת שמחה לעושה או לעושה. מי שעושה בצורה כזאת, הנתינה היא אמיתית. בכוונה בשם נון, נון א', נוכל להשפיע ללא אינטרס פוזיטי. כלומר, כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו אחר. אז אני הולך ללמד למשל. במקום להגיע עם איזה אגו גדול מנופח, כן, אני חושב על השם הזה, ואני עושה את עצמי קצת, כן, במצב של מקבל ולא במצב של נותן. כן, אני הופך להיות נגן.
וואו.
בסדר?
כל פעם לפני שאני
נגן.
אתה יודע מה
זה נגן?
כל
פעם. זה? לא נגן. סבתא. כן. בסדר, אז ללא אינטרסים אישיים, או מניעים מסתרים אחרים, כל מיני מניעים אינטרסים.
זה לא מיניים.
לפני ההשפעה יש להתנקות מכל ציפייה לתועלת סמויה ולעורר אהבה לזולת. השפעה על מנת להשפיע באהבה חינם. כלומר, אני הולך כדי להשפיע, אני לא מצפה מזה שום דבר, לא רוצה שיחזירו לי שום דבר, לא רוצה שיתנו לי שום דבר, אני לא עושה את זה בשביל לקבל כבוד. כן? דברים שלא כתבתי כאן, אבל צריך להבין את כל זה.
אני עושה את זה
בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות. אני לא אמן את זה באופן אוטומטי, אבל המחשבה שלי לא צריכה להיות פשוט.
כי אני טוב בזה, כי אני מכוון לזה, כי אני מיועד לזה.
זה מיועד לזה משהו אחר.
אם אני טוב בזה, ואם אני רואה שיש לי את הכישרון, את היכולת לעשות את זה שמעת מיועד.
נכון, אבל...
אני חייב לעשות.
נכון, וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות. זאת אומרת, כל הידע שלך זה לא בגלל שאתה הלכת לבית ספר. אתה התכתבת בזה. הוא נותן לך כבר את התכונה היסודית לזה. כלומר, אם אני לומד את המקצוע שלך, אני לא אגיע לכלום. אתה הגעת בגלל שיש לך דבר מדרגה בזה. לא לומדים משהו מעבר, לומדים משהו שכבר יש לך. בשביל, אז אתה רק מפתח. אתה לא הולך ללמוד מקצוע שאתה בכלל לא קשור אליו. זה צריך להבין ולהבריך את הילדים עם זה. כן. בדיוק, בדיוק, הנה אני כתבתי את זה. זה העניין של הקרבה. והתמורה, בוא תבוא. כלומר, אני לא אומר שלא תהיה תמורה. תהיה תמורה. היא תבוא, מאליה. כלומר, לבד. אתה, אל תכוון לזה. נכון. כיוון שכך הם חוקי החיים. כלומר, הקב"ה קבע בחוקי המציאות שכן תהנה מזה. אתה תהנה מזה. אבל אתה בראש שלך, אל תעשה את זה בגלל זה. שבאופן כזה אנו זוכים לחברים. מה זה חברים של אמת? כשאתה נותן לחברים שלך, הם לא מרגישים שאתה נותן להם כדי שיחזירו לך. אתה נותן להם, חינם, אף פעם לא ביקשת מהם שום דבר תמורה. בסדר? זה חברים של אמת. אדם שרוצה חברים אמיתיים בחיים, צריך להתנהג איתם בצורה כזאת. שמאפשרים לנו להתרומם בתיקון המידות בצורה מבורכת. כלומר, בצורה של קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הברכה. אז אדם שרוצה באמת השפעה, זה שם מיוחד שמנקה כדי שההשפעה תהיה נכונה ולא עם סיביות של אגו ושל אהבת חינם, סליחה, אהבת הכוח. אלא באהבת חינם. שבת שלום ומורה.